Anche
L'Atlet,
per il Nota 60? Il
ma
60 sta nella vittoria del Nota.
piano,
Ah, che? Lo
no, ma no.
chiedono proprio per i primi in scritto, se non lo vado a usare capucci, sorriso, che roba, non è un usci, sorriso, mi ha detto che
È fuori macchina, sotto, no?
non lo
Sì.
so. Esatto. No, è perché non si può fare
לא מאמין
due, è perché non si può fare due. Ah, no, veloce non
למשמעות
c'è,
אוזניי,
סליחה,
כן. לא
יוני.
משנה מה רוב הרבנים אמרו. תחליט מה אתה חושב שהגיוני, ותעשה. כלומר, תלך להתחסן. באמת, דברים מוזרים. טוב. בסדר? במלוא הדרי. אוקיי. טוב, אז אנחנו מסכם קצת את את מה שראינו עד עכשיו. דיברנו קצת על משמעותו של ציווי וההבדל בינו לבין חיווי או טענות עובדה. אמרתי שזה בעצם הקריטריון כדי לקבוע איזה חלק מהתורה זה הלכה ואיזה חלק מהתורה זה לא הלכה. אגב, גם בגמרא, לא רק בתורה. ואני רוצה עוד משהו אחד לעשות, בינתיים אני מבלבל אתכם פה עם הדבר הזה. עוד, אני רוצה רק לסכם את החלק הראשון של של הסדרה. יש תפיסה מקובלת של מה זה יהדות. זה קאנט, למשל, טען, הפילוסוף, כן? הוא טען שיהדות היא בכלל לא דת. זה איזשהו סוג של תקנון חברתי, או משהו כזה. עכשיו, עלו תלמידים יהודיים לא מעטים, אמרו, טוב, הוא לא הבין, הוא לא הכיר כל כך וזה, הוא הושפע משפינוזה, אולי מגורמים אחרים, ולכן בעצם הוא לא באמת הבין. אבל האמת שהוא הבין יותר טוב מהם. זאת אומרת, בסופו של דבר, בהסתכלות המקובלת, לפחות בעולם הנוצרי, דת, מה זה דת? מה זה להיות דתי? בהקשר, בעולם, לאו דווקא בהקשר היהודי.
פתאום דתי זה לקיים מערכת חוקים, דת זה חוק.
אתה שבוי בקונספציה של היהודים. אתה צודק, בדת היהודית. אבל כשאתה מסתכל, נוצרים אין להם כמעט חוקים.
זה
מה זה נקרא להיות
להיות
דתי?
בעל אמונה מסוימת.
כן, זאת אומרת, להאמין באלוהים, אולי אפילו הייתי אומר שיהיה לך חוויות רליגיוזיות, זאת אומרת איזשהו תחושות דתיות, קשר לקדוש ברוך הוא, כן, או משהו כזה, ולהתנהג בצורה מוסרית, נדמה לי. זה פחות או יותר התביעות הדתיות העיקריות בעולם הנוצרי, אוקיי? בעולם המוסלמי כן יש הלכה, וגם בעולם היהודי יש הלכה, בעולם הנוצרי לא. עכשיו, יש פה ושם, אתה צריך מראשון ללכת לכנסייה, אני יודע, לחם הקודש, פה ושם, אבל זה בשוליים.
לאכול את הרכב.
כן, הדתיות
יש
המהותית,
דברים שצריך להאמין בהם. זה גם סוג של ציפור, זה לא רק...
לא, למה ציווי?
אם אומרים לך להאמין
לא
במשהו,
אומרים לך להאמין בכלום, השאלה מה
למה?
אתה מאמין ומה לא. אפשר להגיד לך להאמין. זאת אומרת, אם אתה מאמין בזה, אתה מאמין, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, אם אתה מאמין, אז אתה שייך למסגרת הדתית המסוימת הזאת, ואם לא, אז לא. אי אפשר לצוות עליך להיות דתי, זה מגוחך. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז הטענה היא נגיד, קאנט הניח, שדתיות זה בעצם אמונה באלוהים, רגש דתי, אולי התנהגות מוסרית או משהו כזה. עכשיו, כשהוא מסתכל על היהדות במשקפיים האלה, הוא אומר, רגע, הדבר הזה הוא לא דת, יש להם איזשהו אוסף של חוקים, זה כמו מדינה כזה, זאת אומרת, יש להם איזה תקנון כזה, אוסף של חוקים שצריך לעשות ולא לעשות, כל מיני פרטים כאלה ואחרים, מה זה קשור לדת? זה כמו, יש, לא יודע מה, כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, זה דת? מי שחבר בלשכת עורכי הדין זה דת? הוא גם כן צריך לקיים כל מיני כללים, לא לקיים כללים אחרים. זאת אומרת, להפך, דווקא הוא תפס שבדיוק הפוך ממה שאתה אמרת קודם, שאוסף כללים זה לא דת. אוסף כללים זה, לא יודע, זה תקנון. דת זה משהו אחר, דת זה מה שקשור ללב, לרגש, לא יודע, מוסר אולי, אם תרצה, אבל לא
יש
ה...
ביהדות.
מה?
קודם כל שצריך עכשיו, יש ביהדות
רגע,
בעולם.
נגיע עוד רגע. אז לכן, כשהוא מסתכל על העולם היהודי, הוא אומר, הדבר הזה הוא לא דת בכלל. אבל האמת, בלי קשר לוויכוח מה זה דת ומה זה לא, זה רק סמנטיקה, תקרא דת למה שאתה רוצה, מה זה משנה, זה רק מילה. אבל הוא צדק, במונחים שלו, יהדות היא לא באמת דת. למה? בוא ננסה לחשוב. נגיד שמישהו לא מקיים מצוות, אבל הוא מרגיש רגש דתי והוא אדם מוסרי. הייתם קוראים לו אדם דתי?
לא.
לא, נכון? אבל אם מישהו מקיים מצוות ואין לו רגשות דתיים, אתם יודעים מה, הוא גם לא מוסרי.
טוב, זה...
הוא דתי שכושל בתחום המוסרי, נכון?
לא, בוא נגיד שהדת עצמה היא מחייבת כל מיני מעשים מוסריים.
בסדר, אבל פורמליסטיקה ברור, כל מה שאתה לא עושה שהוא חלק מהעניין, מה המהותי פה? מה ההגדרה המהותית להיותך? נגיד, תמיד אומרים על יגאל עמיר, כן, עכשיו זה אומר רצח רבין, אומרים תמיד על יגאל עמיר, אוקיי, איך זה יכול להיות שמישהו שרוצח נחשב דתי שכשל, אבל מישהו שאוכל לא כשר הוא לא דתי? הרי רצח זה הרבה יותר חמור מאשר לאכול לא כשר. עכשיו, זו שאלה שגויה. למה? הרי הגדרה של משהו לא נקבעת לפי השאלה מה הכי חשוב, אלא לפי מה הכי ייחודי.
מה הכי ייחודי?
ייחודי. וכשאתה רוצה להגדיר למשל מה זה אדם, אוקיי? אז אדם, אתה יכול להגיד, זה מישהו שיש לו לב פועם. זה מאוד חשוב, בלי זה אתה לא... נכון? אבל זה מגוחך, יש לזה גם לבעלי חיים. אז זה מאוד חשוב, אבל זה לא ייחודי. כשאתה רוצה להגדיר משהו, אתה צריך להסביר מה מאפיין דווקא אותו ולא את כל הדברים האחרים. למרות שהדווקא הזה לא בהכרח הוא הכי חשוב. אוקיי? עכשיו, בהקשר היהודי, להגיד שיהודי זה מי שלא רוצח, זה מגוחך. כל אדם נדרש לו לרצוח. אוקיי? אבל להגיד שיהודי זה מי שנדרש לאכול כשר, זה מאוד הגיוני. לא בגלל שלאכול כשר יותר חשוב מאשר לא לרצוח. ושלאכול כשר באמת מאפיין רק יהודים. אחרים לא חייבים לאכול כשר. כשאני מחפש הגדרה למה זה יהודי, אז בעצם אתה צריך לתת את ההגדרה הזאת במונחי מה שמאפיין את היהודים בדווקא. להבדיל מכל האנשים האחרים נגיד, אוקיי? כן, אריסטו, שהוא דיבר על הגדרה, הוא הגדיר הגדרה, כן, אז הוא מגדיר מה זאת הגדרה. הגדרה זה לתת את המין, את הסוג ואת המין. אתה רוצה להגיד מה זה האדם, זאת אומרת, זה חי, מדבר. את החי זה הסוג, בתוך הסוג הזה יש הרבה מינים. יש חי שמדבר, יש חי שלא מדבר, אז זה החי המדבר. זה... בסדר? זה בעצם ההגדרה. זאת אומרת, נותנים את הקונטקסט, את הסוג הכללי שבתוכו המין שאותו אנחנו רוצים להגדיר, ובתוך הסוג הזה אני מבחין בין מינים שונים, ואני אומר, מה מייחד את המין הזה לעומת המינים האחרים? כך מגדירים דברים, אוקיי? כשאני רוצה להגדיר מה זה יהודי, אז אני צריך לחפש מה מייחד אותו. מה שמייחד אותו זה אכילת כשר, לא רצח. לא בגלל שאכילת כשר יותר חשוב, אלא בגלל שזה יותר ייחודי, אוקיי? שאלה לוגית פשוטה. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, מה מייחד את הדתיות היהודית? אז ברור שזה לא מוסר, ואפילו לא אמונה באלוהים. ויש אמונה באלוהים, יש גם אנשים אחרים שהם לא מקיימים בכלל מצוות, הם מאמינים בו באיזשהו מובן פילוסופי כזה או אחר. אוקיי? הם לא דתיים. למה? כי בהקשר היהודי, דתיות מוגדרת על ידי מחויבות למערכת ההלכתית. זה ההגדרה של יהודי. הגדרה מהותית. אפשר להגיד שמסביב יש עוד כל מיני דברים כאלה, דברים אחרים. אני שואל אתכם, בואו ננסה רגע לראות, אבל מה נייר הלקמוס? זאת אומרת, מה הדבר שאם הוא קיים, אתה יהודי דתי, אם הוא לא קיים, אז לא. הדבר הזה זה הלכה. זה ברור. עכשיו, ההקשר היהודי, אם כך, מגדיר דתיות באופן אחר, מאשר היא מוגדרת, נגיד, בעולם הנוצרי. אז קאנט, בעולם המושגים שלו, צדק כשהוא אמר שיהדות היא לא דת, כי הוא מגדיר דתיות כמו שנוצרים מגדירים דתיות. עכשיו, זה לא משנה איך מגדירים את המילה, אבל האפיון שלו הוא אפיון נכון. אנחנו נוהגים להגדיר דת, כמו שאמרת, והדת ניתנה בשושן הבירה, דת זה חוק. לכן בהקשר, זה לא תרגום של religion, תרגום של law, אוקיי?
מה זה religion בעצם?
מה?
מה זה religion? אמונה נכון?
ריליג'ן בתרגום לעברית, רליגיוזיות. לא, זה בדיוק הנקודה. אין לך מילה בעברית לזה. אין לך מילה בעברית לזה. למה? כי זה לא קיים, זה לא פרמטר חשוב בעולם היהודי. זה בדיוק הנקודה. כשאתה משתמש במילה, אתה משתמש במילה הלועזית. שאומרים, כשרוצים להגיד חוויות דתיות, לא אומרים חוויות דתיות, אומרים חוויות רליגיוזיות. כי חוויות דתיות זה מושג שלא קיים בעולם המושגי היהודי, הקלאסי.
חוויות אסתטיות, לא אומרים?
יש כל מיני, אבל זה לא, בהקשר הדתי, זה לא, דבר כשאתה רוצה לדבר על חוויות דתיות, אתה הרבה פעמים, בדרך כלל אתה משתמש במונח הלועזי. חוויות רליגיוזיות, בסדר? או רליגיוזיות, זה רגש דתי. למה משתמשים במונח הלועזי? משתמשים במונח הלועזי כי באמת המונח, הרגש דתי, זה צירוף מילים שלא מתאים, דת זה חוק, זאת אומרת רגש של חוקים, מה זה קשור? לכן התרגום מאנגלית צריך להיעשות בזהירות, לכן, אז, כי באנגלית זה באמת מה שאנחנו קוראים כאילו דתי, להם זה לא נקרא דתי, זה רליגיוזי, זה המושג שלהם. לכן לא נכון לתרגם רליגיוזי לדתי, זה תרגום לא נכון. פשוט מעביר את המושג הזה להיות משהו אחר.
רליגיוזי
כמו
להגיד מאמין?
נגיד מאמין או מחובר לאלוקים או מין משהו כזה, לא יודע בדיוק. משהו מהמשפחה הזאת, אוקיי? אז לכן מה שאני רוצה להגיד שבעצם מה שעשינו עד עכשיו זה הגדרנו את הציווי ובאמצעותו את ההלכה. עכשיו אני רוצה, ודיברנו גם על הלימוד ההלכתי ולימודים אחרים, באמת היה הערה עוד בסוגריים, ועכשיו אני רוצה להמשיך עוד צעד ולומר שההלכה היא בעצם תמציתה של היהדות. שאר הדברים זה ציסים ופרחים. קיים, לא קיים. אם אין לך רגש דתי, אתה לא מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא, אז מה? אתה דתי למאדרין בדיוק כמו כל אחד אחר. אבל אתה לא מקיים את ההלכה, אז אתה לא במערכת, אוקיי? בלי קשר כרגע לשאלה השיפוטית, אם אתה בסדר או לא בסדר. מה?
אבל נקראנו עם לפני שקראו לנו הלכה.
פעם?
נקראנו עם, עכשיו אנחנו מדברים על זה, לא מזמן שזה היה בית הדבר יש לי, אנחנו נקראנו עם לפני שהיינו הלכות, לפני שהיינו...
נקראנו עם, אני לא יודע, למה זה חשוב?
לא, כן, מה שיחד אותנו מהחלט זה לא העובדה הדתיות שלנו, אפילו
שם... זה לא העם היהודי כשאתה מדבר, זה לא העם בני אברהם. בני אברהם היו בלי קשר למצוות, כי עוד לא היו מצוות. אבל עכשיו, כשאתה מדבר על העם היהודי במובן שלנו היום...
המהר"ל אומר שהם עשו מצוות.
חז"ל אומרים שהם עשו מצוות, אבל זה מדרשים. זה לא תיאור היסטורי.
אפשר
לסמוך
עליהם, לא?
אפשר לסמוך על הכל, רק המדרשים לא מתיימרים לתאר עובדות. אתה חושב שכל מה שהמדרש אומר זה באמת תיאור של משהו שהיה, שאברהם היה בכבשן האש, והוא ניפץ את הפסילים של תרח, כל זה אתה חושב שזה אירועים היסטוריים שהיו. תסתכל ברמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם אומר שיש שלוש כתות ביחס לאגדות חז"ל.
באמת עכשיו אני קורא את זה.
אוקיי. יש כאלה שחושבים שהכל נכון ולכן צוחקים על זה. אלה הרשעים. אלה שחושבים שהכל נכון וגם מאמצים את זה. אלה השוטים. ואלה שחושבים שיש פה הרבה דברים שמה זה לא נכונים? הם נכונים, אבל הם לא נכונים כעובדות. זה לא בא לתאר היסטוריה, זה בא להעביר מסר. להעביר מסרים אפשר להעביר דרך מיתוסים, דרך סיפורים, לא חייב להיות שכל האירועים שם הם אירועים שקרו בפועל, היסטורית, אוקיי? מדרשי חז"ל לא באים לתאר היסטורית. מאיפה חז"ל ידעו שאברהם אבינו נלחם נגד הפסלים של תרח, או אני לא יודע מה, קפץ לאור כסדים שם על האש אצל נמרוד? מה? איזה מה רוח הקודש? חז"ל נותנים לך מדרשים שדרכם רוצים להעביר לך מסרים, זה הכל. אף אחד לא מתיימר להגיד שזה באמת אירועים שהיו, זה ילדים בכיתה א', אז יכולים להם, מספרים להם את זה, אתה יודע, כמו מיתולוגיה היוונית. אתה מספר את זה ילד בכיתה א', אז הוא בטוח שהאל ההוא נלחם באל ההוא, ואכילס וזה וזהוס וכל החברה האלה. בסדר, אדם מבוגר מבין שמיתוס צריך להתפרש בהקשר שלו, זאת אומרת, זה לא תיאור היסטורי. אוקיי? אז כן.
איך באמת, בתורה, יש הרבה תיאורים של אהבת השם ודברים כאלה, יש הרבה ציטויים כאלה.
לא, אז אני לגבי, יש אוסף של מצוות שהן מצוות שלכאורה מוטלות על הרגש. אהבת השם, אהבת הרע, אהבת הגר, שנאת החוטאים, הרשעים. לא לפחות במלחמה.
לא חסר.
מה?
לא חסר.
כן, יש כל מיני. אז זה שאלה אחרת. ואני אענה לך על זה בקצרה בשני מישורים. א', כל הרגשות האלה הם רגשות שאנחנו מצווים עליהם. אז זה חלק מההלכה. אבל במקרה הזה ההלכה לא מצווה עליך לעשות משהו, אלא להרגיש משהו. בסדר? אבל זה עדיין הלכה. אז במובן הזה, כן, זה מרכיב מהגדרה המהותית של יהדות, כי זה חלק מההלכה. הלכה מחולקת למצוות האיברים ולחובות הלבבות, אוקיי? יש חובות על מה שאתה מרגיש ויש חובות על מה שאתה צריך לעשות. בסדר, וזה עדיין הכל הלכה. זה תשובה מספר אחד. אבל בקומה ב' אני אגיד לך, זה כתבתי בכמה מקומות, לדעתי כל המצוות האלה לא קשורות לרגש. לא קשורות לרגש.
זה התורה שאתה מתשורת שמותי ב'
היא מתכוונת לומר שאתה אמור לעשות פעולות שעושה אוהב. אז אני אתן לך דוגמה. רמב״ם, כבר שאלת, בוא נסתכל. נכון? שאלה למה הוא מתכוון כשהוא קורא לזה. שאלה למה הוא מתכוון כשהוא קורא לזה אהבה. בוא נראה. הנה, ספר נקרא אהבה ומה הוא כולל. תפילים, ציצית, זה אהבה? אהבה, זה כל הזמן. שוגה באהבתו של הקדוש ברוך הוא וללכת אפוף ברחובות. לא, אהבה זה להניח תפילין, לשים ציצית, זה מתורגם למעשי. אבל בוא תסתכל.
זה מול יבואב.
מה? אהבה
כותב שהדברים האלה
מפילים באהבה. לא, איפה הוא כותב את זה? הוא לא, הוא לא כותב את זה. מה שמוביל לאהבה הוא כותב ללכות יסודי התורה, להתבונן במעשיו ובברואיו הנפלאים וכולי. אבל תסתכל, הנה אני אביא לך הגדרה. רגע, עכשיו אני אראה, בדיוק כזה אני מביא לך עכשיו, את ההשוואה לאהבת אישה. בוא תסתכל מאלף. סתם, אם כבר שאלת, אז בוא נסתכל על זה.
והשם בוחן ללבב, זה לא קשור?
זה משהו אחר, הוא מסתכל, אם אתה רציני.
הוא לא רואה
את הרגשות שלך.
הכל בלי חיוב. שנה לא בני, את הרגשת ממי שלי.
בוחן ללבב, השאלה מה אתה מתכוון, זה לא רגשות בכלל. מה זה קשור לרגשות? בדיוק.
אתה חושב שהשם לא משנה אם אני אתפעל עם רגש שאני אצל עצמי כאילו מספעים השם?
אני אגיע לזה. בסדר? עוד שנייה.
זה טובה.
תראו, הרמב"ם בפרק י' מלכות תשובה. אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שננצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא אקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ ואנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. עכשיו שימו לב, קודם כל כבר פה, לגבי הגדרת היראה. אתם מבינים שהיראה שמדובר עליה כאן היא לא רגש. היא שיקול רציונלי. אתה עושה את זה כדי לא לחטוף עונש. מה זה קשור לרגש?
זה מלווה, מן הסתם ב...
לפעמים כן, לפעמים לא, אבל זאת לא הגדרה. תגיד שאתה לא, אין לך שום רגש של פחד. אבל כל מה שאתה עושה כשאתה עובד את השם, זה כדי להימנע מגיהינום ולקבל גן עדן.
אם לא היית יודע פח על מה, הוא לא אכפת לגמרי.
לא נכון, אני לא רוצה לסבול עכשיו, למרות שעכשיו אני לא מפחד. אני לא יודע שאני אסבול, ואני לא רוצה את החשבון שלי. אני הולך להשקיע בבורסה. אני משקיע בבורסה בדבר שיניב לי הכי הרבה כסף, זה אומר שאני מפחד או ירא ממישהו, או אוהב מישהו.
בוא נגיד שאתה מפחד להפסיד.
לא, אני פשוט רוצה כסף, זה הכל. זה שיקול תכליתי. אני עושה חשבון. אני אומר, זה לא קשור לרגשות. אני אומר, זה מלווה הרבה פעמים ברגשות, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא, פה מדובר על מוטיבציות, לא על רגשות. השאלה היא, למה אתה עובד? האם אתה עובד כדי להרוויח משהו או להימנע מעונש כלשהו, או שאתה עובד, עוד מעט נראה את האלטרנטיבה. אוקיי? זה שיקול של למה אתה עובד, זה לא שייך לרגש.
יראת החטא של הרמח"ל. זה יראת החטא של הרמח"ל קלאסי.
בסדר, יכול להיות, זה יראת השם של הרמח"ל, אפשר להתפלפל על זה, אבל
לא, שזה מעלה מאוד מאוד נמוכה.
אוקיי.
אבל השם רוצה את הלב,
שהוא
רוצה את הרגש
שלו במעשה. זה מה שאתה חושב, אני לא חושב ככה, וכנראה גם הרמב״ם לא. אז בוא תסתכל בהלכה ב'. בוא תסתכל ברמב״ם, בהלכה ב'. העובד מאהבה, זה עד כאן זה עבודה מיראה, כן? העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, מה שהוא הגדיר למעלה בתור עבודה מיראה, כן? אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. במעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ובזמן שאוהב את אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. מה ההגדרה של אהבה פה? לעשות את האמת מפני שהוא אמת. איך זה קשור לאמוציות? משהו הכי קר בעולם. לעשות את האמת מפני שזאת אמת, זה הכל, לא משום סיבה אחרת. זאת אומרת, עבודה מיראה זה לעשות דברים מסיבות אחרות, שכר, עונש וכולי. עבודה מאהבה זה לעשות את הדברים בגלל שהם האמת. לא קשור לרגשות בשום צורה. השאלה, מה המוטיבציות הפילוסופיות שלך? למה אתה עושה את זה? עכשיו תראו דבר יפה בהלכה ג' הזכרתם את זה קודם.
עכשיו אני מביא לי אישה, נתחיל מתנה, כי אמרו לי לאהוב אותך. זה אף אחד לא רוצה,
נראה לי שם. לא כי אמרו, כי אני אוהב אותך, לא כי אמרו.
כן, כי זאת האמת ואני אוהב אותה. הוא צריך רגע שם.
אתה מדבר על אהבה לאישה, זה משהו אחר. אבל לא צריך רגש, אלא יש רגש. מי אמר שצריך? מי אמר שלרגש יש ערך? בעיניי לרגשות אין ערך בכלל. רגשות זה משהו שיש בך. רגשות זה משהו שיש בך, איזה ערך יש בזה? זה צומח בך או שזה... נגיד מישהו שמנותק מהמימד הרגשי, אין לו, הוא חולה. אין לו את המימד הרגשי. יש בו משהו בעייתי?
כן.
הוא פשוט בנוי אחרת.
פסיכופת בכל הרמות.
הוא פשוט בנוי אחרת.
זה סוג של...
פסיכופת זה רק שאלה של הגדרה. שאלה היא מבחינה ערכית. יש בו משהו בעייתי? תשובה היא לא. מה פתאום?
אני בטוח שכן. כי מה שמחבר אותך לעולם, מה שמחבר אותך לאנשים אחרים...
לא, זה נותן מילים, מילים, אני בנוי.
אם אני לא מרגיש חמלה, אני לעולם לא ידענו שרי, כי לא אכפת לי מאף אחד.
קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון, להפך. אם אתה מרגיש חמלה לעולם לא תהיה אדם מוסרי, למה? בדיוק, כשאתה עוזר למישהו, אתה עושה את זה כדי לפרנס רגש שקיים בתוכך ולא בשבילו. אני אספר לכם...
אז הייתי אומרת שאני להזדהות עם בן אדם, שאני לא יודע מה...
נכון, צריך להזדהות, הכל זה סיסמאות נהדרות, אז מה?
זה כמו נגיד ספויל צ'ייל, שאומרים שאתה מפנק את הילד והוא לא חווה קשיים, הוא לא חווה כל מיני דברים כאלה, אז יוצא ילד שיש לו מוח מעוות. למה? כי הרבה פעמים הקשיים,
זה יכול לייצר, זה יכול לייצר בעיות, אבל זה לא קשור לשאלה של מה הערך של הדבר עצמו. אתה מדבר על זה כמשהו אינסטרומנטלי. זאת אומרת, אם זה יקרה, יכול להיות שיהיו לזה תוצאות טובות, ואם זה לא קיים, אני לא מדבר על תוצאות, אני מדבר על הדבר עצמו. לא, זה לא בא ביחד.
למה לא?
לא, כי יש בן אדם שיעשה את הכל כמו שצריך, בלי רגש. כן, הוא בנוי, עושה את האמת בפני שהוא אמת. זהו,
אם אתה עושה בן אדם נורמלי ברגע שהוא...
לא יודע נורמלי, יש לך בן אדם לא נורמלי.
בן אדם בריא, בן אדם בריא.
לא, חולה, בן אדם חולה. הוא עושה את זה רק בגלל שזה נכון. יש בו משהו פחות, יותר בעייתי?
כן.
מה פתאום? להפך, הרבה יותר שלם. הייתי פעם בבית ספר בשדה בוקר, במדרשת שדה בוקר שם, בית ספר סביבתי, בתיכון. המנהל שם היה חבר טוב שלי, הוא ביקש ממני לבוא לדבר איתם בעשרת ימי תשובה, על בקשה, על כפרה, סליחה וכולי. אבל בלי הקשרים דתיים, כן, בית ספר חילוני, בלי הקשרים דתיים. בסדר, קחתי את האתגר, אמרתי להם, תראו, התחלתי את זה ככה, אמרתי להם, תראו, נגיד שפגעתי בבן אדם, ועכשיו אני מבין שהייתי לא בסדר. אז החלטתי שאני עכשיו הולך לפייס אותו, לבקש ממנו סליחה, בסדר? אבל אני לא מרגיש מילימטר צער על מה שעשיתי, כלום. אפס. אוקיי? לא מעניין אותי קליפת השום ברמה הרגשית. אבל אני יודע שהייתי לא בסדר, אני לא הולך לבקש ממנו סליחה כדי להשיג משהו, אלא בגלל שפשוט אני יודע שהייתי לא בסדר. זה הכל. אני הולך לבקש ממנו סליחה כאילו מן השפה ולחוץ. בעצם בתוכי לא מרגיש שום דבר. רגע, שאלתי אותם, מה דעתכם? אתם מקבלים בקשת סליחה כזאת או לא? אמרו לי, מה, זה צביעות. הוא לא באמת הרי מבקש סליחה, זה מן השפה ולחוץ. אמרתי להם, אני רק בקשת סליחה כזאת מקבל. אם מישהו מרגיש נקיפות מצפון, והוא הולך לבקש ממני סליחה, אז בקשת הסליחה הזאת זה כדי לפרנס את המצוקות שנמצאות בתוכו. הוא עושה זה בשביל עצמו.
לא בהכרח.
מה, בטח שכן.
לא, לא, לא בהכרח.
למה לא?
אני מרגיש שפגעתי בך, וזהו, אני נכון.
וכדי להיפטר מהרגשות הקשים האלה, אתה הולך לבקש ממני סליחה.
זה לא בהכרח כדי להיפטר, וגם יצא שאני אבקש סליחה.
זה פשוט פוגע בי, זה פשוט...
רגע, שנייה, עכשיו תראו. אם אני הולך ומבקש סליחה אמיתית, לא בשביל להשיג משהו, אין לי טיפת נקיפות מצפון, אתם מבינים שזאת בקשת הסליחה הכי טהורה שיכולה להיות?
מה אם נכנס את זה שוב?
נכון, אבל...
לפני הגם וגם.
מניע טהור.
יפה. עכשיו, אם מישהו מרגיש נקיפות מצפון, אז אתם טוענים, בסדר, אבל עדיין יכול להיות שהוא מבקש את זה באופן טהור. מצוין, אבל זה לא בגלל נקיפות המצפון, זה למרות נקיפות המצפון. זאת אומרת, אתם אומרים שלמרות שיש לנו נקיפות מצפון, זה לא יהרוס את בקשת הסליחה. אז אתם מבינים מה אמרתם פה? שבעצם בקשת הסליחה הטהורה ביותר, זאת אותה אחת שנוצרת למרות שאין לי נקיפות מצפון. רק מה? רק אנחנו בני אדם. לאדם נורמלי בדרך כלל מרגישים נקיפות מצפון, שהם עשו משהו רע. אז מה, אז אוטומטית זה אומר שאני לא בסדר, שאני אינטרסנט? לא. כי אם אני עושה את זה מסיבות אמיתיות, אז למרות שיש לי נקיפות מצפון, זה לא בהכרח הורס את הפעולה. אבל תבינו שנקיפות המצפון זה לכל יותר פוטנציאל להרוס את הערך של הפעולה. זה לא מה שנותן ערך לפעולה. אתם יכולים להגיד רק אולי זה לא הורס, בסדר.
מה עם רסלב? מה?
אין לי מה, תשאל אותו, אין לי מושג.
כל הכתב, זאת אומרת שהצקת, זאת אומרת, נתק את הצקת, תכבד את הרגל, תקרא קצת סיבור של הרי שאירה מנחמן.
בוא נסכם על משהו אחד לצורך ההמשך. אני לא מתעסק עם ציטוטים. תביא לי את הרב נחמן, תביא לי את רבי, אני לא יודע את זה. זה לא מעניין אותי, אני מסתכל איתך, אני מדבר איתך על ההיגיון. אם רב נחמן אומר אחרת, אז הוא טועה. אני אומר, יש היגיון. ההיגיון שלי זה נובע מהנימוק שלי. אם הנימוק שלי משכנע אותך טוב, ואם לא, אז לא. מה אכפת לי מרב נחמן עכשיו? מה זה מעניין?
הרב, לגבי מה שאמרת, הדוגמה של הבן אדם הזה, אני חושב שבן אדם כזה לא קיים. אתה לוקח איזשהו ייצור
דמיוני. ממש לא נכון.
למה? כי אם יש בן אדם שמאז ומעולם לא חש שום רגש שהוא, הוא לא יודע, קודם כל גם הוא לא מצטייב, הוא גם לא יודע מה זה, לא יודע בכלל מה
נמצא. לא, לא, אתה מערבב.
זה ייצור שהוא לא קיים.
אתה מערבב שני.
אני יכול, אני, הרגשות...
אני מבין מה שאתה אומר, אתה מערבב שני דברים.
למה?
יש שני דברים. דבר ראשון, השאלה מה אני מרגיש, ודבר שני, זה היכולת לאמפתיה עם הזולת. זה לא אותו דבר.
זה קשור בקשר בלתי נפרד.
לא.
אם מעולם לא חש לי צער, אני לא אבין אדם שחש צער.
לא.
אין דבר כזה, גם אין דבר כזה. אין אדם כזה.
אסביר לך. אני מבין שהוא מרגיש רע, מבין אינטלקטואלית שהוא מרגיש רע. גם אם אני לא חווה את זה בעצמי, זה מספיק. כי אם אני מבין שהוא מרגיש רע, אני הולך ומבקש ממנו סליחה.
אתה לא מבין אם אתה מעולם לא חשת צער.
לא, אני מבין שהוא מרגיש רע. זה שמה המשמעות של הרע הזה, יכול שאני פחות אבין אם אין לי את הרגש הזה. אז מה? אתם יודעים, היה סרט פעם, זה ספר בעצם, נפלאות התבונה. זה לכם לראות. יפה. אז בסרט שם, זה סרט נהדר בהקשר הזה. בגלל שהסרט מתחיל מאיזשהן תחושות שרוטפים אחריו, כן, כל מיני פרנויות. יש לו פרנויה, סכיזופרניה פרנואידית, והוא בעצם מרגיש שרוטפים אחריו, כל מיני סוכנים, סובייטים וכל מיני כאלה. עכשיו, זה הכל כלום, אבל מבחינתו זה רק, הוא בטוח שזה, הוא היחידי שרואה את זה, וכל האחרים פשוט חיים בלללן. אוקיי? עכשיו, באיזשהו שלב הוא מגיע למסקנה, אין לי מושג איך מגיעים למסקנה הזאת, אבל הוא מגיע למסקנה שכנראה זה הזיות. עכשיו תבינו, מבחינתו זה לא יכול להיות, זה הכי מוחשי שיש, אבל כל האחרים פשוט עיוורים לעניין הזה, אוקיי? אבל איכשהו, עכשיו מה הוא צריך לעשות? הוא בעצם אמור להתייחס לכל הדברים האלה שהם הכי מוחשיים בעולם מבחינתו, והסרט ממחיש את זה מאוד טוב, כאילו שזה בעצם, לא, הוא צריך להרגיל את עצמו להתעלם מזה. למרות שיש עליו איום, ומבחינתו, זה איום אמיתי לגמרי, הוא לא יברח. זאת אומרת, הוא ממשיך לעבוד כאילו שאין פה אף אחד שמאיים עליו. מה זה אומר? זה אומר שהוא בעצם מצליח להתנתק לגמרי מהתחושות שלו, ולפעול לפי מה שהשכל אומר לו לפעול. ואת השכל שלו אומר, אין פה איום. עכשיו, הוא ברמה החווייתית, מה זאת אומרת? אני רואה את הבן אדם מולי מאיים עליי, וכל האחרים פשוט חיים בסרט. הם לא מבינים. זה ברמה החווייתית. רגשית. אבל אם אינטלקטואלית הוא מגיע למסקנה שזה לא נכון, אז הוא יפעל על סמך האינטלקט במנותק מכל הרגשות שלו.
לא, הוא ינסה לבוא
ולצבוע
אותם רגשות בצבע
מסוים,
מזה אני מתעלם.
אוקיי.
אני חושב
שהוא
מנותק משאר העולם.
לא, מנותק משאר הרגשות.
לא, מכל הרגשות.
לא יודע מכל הרגשות, אני יודע מהרגשות האלה.
כמו פאטה מורגנה, יש לו דברים שאנחנו רואים.
מה זה משנה, אבל עכשיו ברגשות האלה.
גם אני כזה,
תוכן הגמרי. אם הוא פועל ברגשות האלה לא מתוך הרגשות, אלא מתוך השכל, אז זה אומר שבאנם יכול לפעול על סמך השכל ולהתעלם מהרגשות שלו. בדיוק אותו דבר.
זה ברור.
לא, זה לא ברור, כי אתה קודם אמרת לא ככה.
לא, אני אמרתי שבן אדם שאין לו רגשות, כל השיח זה בכלל...
אבל הבן אדם שאין לו רגש מסוים, אז השיח לגבי הרגש הזה מבחינתך ריק. אבל לא נכון. כיוון שהוא אין לו רגש לגבי הפרנויות האלה, אבל הוא ממשיך לפעול נכון בגלל השכל, למרות שאין לו את הרגשות האלה.
ההפך,
מה זה אומר?
הרב, זה בדיוק ההפך מה שקורה שם. יש לו את הרגשות והוא מחליט להתעלם מהם.
בדיוק.
נו, זה לא אותו דבר.
לא, זה בדיוק אותו דבר.
לא, הוא מבין שהרגשות האלה הם שליליים, אבל זה
לא פועל. מה שמניע אותו לפעולה, זה שום דבר שהוא מרגיש. זה פשוט היגיון צרוף, שבגללו הוא פועל במנותק לגמרי ממה שהוא מרגיש.
אבל מתבסס על הרגש, יש כל מיני...
לא, שום רגש. לא מתבסס על שום רגש, איזה רגש הוא מתבסס? על רגש מה?
כל החשיבה שלו היא מבוססת על הרגש.
אני לא מבין, אני שואל אותך עכשיו שאלה, בא אליו מרנן עם אקדח מול הפרצוף והוא לא זז. איזה רגש מזיז אותו כאן?
מה זאת אומרת?
אתה הסיטואציה
עכשיו?
כן, נש, לא, אותו אחד מהסרט, אוקיי? בא אליו מישהו עם אקדח. עכשיו, הוא בטוח חווייתית. יש מולו אדם עם אקדח שהולך להרוג אותו. הוא עומד כאן ולא זז, לא בורח. איזה רגש הניע אותו פה?
מה זאת אומרת איזה רגש?
שואל, כל דבר, כל אדם לא פועל אם אין איזה רגש שמניע אותו, נכון? בוא תגיד לי, איזה רגש הזיז אותו פה? אין לו רגש בתחום הזה, להפך, הרגש אומר לו שעכשיו יש עליו איום.
נו.
נו, אבל הוא פועל הפוך.
הוא לא זז?
לא זז, כן, הוא לא בורח.
כי הוא יודע שהרגש הזה לא אמיתי.
מה זאת אומרת יודע? זאת אומרת, יפה, זאת אומרת שהפעולה הזאת הולכת נגד מה שהרגש מנסה להניע אותו לפעול, ושהשכל אומר לו שלא נכון לפעול כך, אלא נכון לפעול כך.
בסדר, זה כבר מקרה נקודתי שמסתבר. מה זה מקרה
נקודתי?
יש לו רגש, הוא יודע לבוא ולהתכחסר.
אתה לא חוזר, תקשיב למה שאני אומר.
לא קובע לך חסר אמפתיה.
אתה לא מקשיב למה שאני אומר. מה אכפת לי הרגשות האחרים? תגיד לי הרגשות, במקרה המסוים הזה שתיארתי לך. איזה רגש אחר גרם לו לפעול פה?
הוא לא פעל פה על סמך רגש.
זה הכל. זאת אומרת, בן אדם יכול לפעול לא על סמך רגש.
לא, אין
לך. לעשות את האמת מפני שהוא אמת.
גם בן אדם שקובע רגשות בסוף, בסוף הפעולה שהוא עושה היא פעולה מושכלת. הרגש מוליד בך איזושהי תובנה מסוימת שאתה בוחר לי
לפעול. לא מעניין אותי מה הוליד את התובנה. בסוף, בסוף.
זה בדיוק העניין.
לא, זה לא העניין. כי בסוף, בסוף, כאשר יש לי תובנה, אני פועל על פיה. מה הוליד את התובנה, זה עניין אחר. לפעמים רגש יכול להוליד את התובנה, אני לא כך מסכים לזה, אבל נעזוב את זה כרגע. ולפעמים אני מבין את זה אינטלקטואלית. זה לא בא מרגש. אני רואה בן אדם סובל, לא מרגיש כלום. אין, מנותק אצלי האגף הזה בראש.
לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי לזה שבן אדם שמרגע שהוא נולד, אין לו רגשות.
אין לו רגשות, מרגע שהוא נולד.
אין לו מושג מה זה סבל, הוא לא מכיר בזה בכלל. אין דבר כזה סבל.
אז אתה טועה. יש אנשים שמנותקים, וזה מקרים מתועדים. לא חלקי, מנותקים מרגשות, או מרגשות מסוימים, או מרגשות בכלל, אבל אינטלקטואלית הם מבינים שבן אדם שלידם סובל, אינטלקטואלית, הם לא חווים את הסבל שלו כי הם לא מכירים מה זה, אבל הם מבינים שרע לו באיזושהי צורה, ולכן הם נמנעים מזה. זה הכל. ובן אדם יכול לעשות את זה באופן אינטלקטואלי. עכשיו, גם במקרה שהבן אדם חווה את הסבל, ובגלל זה הוא מתחשב באחר, הרגש פה הוא לא הסיבה לפעולה. הרגש פה הוא הנתון, שאותו הוא לוקח בחשבון, כי ככה הוא מבין מה זה סבל, ועכשיו הראש שלו אומר להימנע מהפעולה הזאת. אבל הוא עושה את זה בגלל הראש, לא בגלל הסבל. בגלל הרגש. אז הרגש פה אין לו שום ערך. הרגש פה לכל היותר נותן לך נתונים. זה הכל. שום דבר חוץ מזה, אין לרגש שום ערך. רגש זה דבר חסר ערך. שום ערך אין לזה. רגש זה משהו צץ בתוכך או שהוא לא צץ בתוכך. זה סתם איך שאתה בנוי. מה שחשוב זה מה שאתה מכריע, לא מה אתה מרגיש. לפעמים הרגש ישפיע על ההכרעות שלך, שזה אגב בעייתי גם במידה מסוימת, אבל לא משנה. אבל זה לא חשוב, בסוף בסוף אתה נשפט לפי מה שהכרעת, לא לפי מה שהרגשת. רגש זה משהו שמתעורר בך, זה לא תלוי בך. אז למה שיהיה לזה ערך? אין לזה שום ערך. אם מישהו בנוי בצורה מאוד אמוציונלית, הוא יחווה המון רגשות. בן אדם בנוי בצורה אחרת, הוא לא יחווה רגשות. אז מה, זה שהם בנויים אחרת, זה אומר שזה צדיק וזה לא צדיק? מה זה קשור? הם בנויים אחרת.
לא, רגשות בסוף מתולדה של מה שאתה מבין, מה שאתה חווה.
לא, התולדה.
הרגש, הרבה פעמים, זה מה שמחבר אותי לעולם הזה. זאת אומרת, ברגע שנגיד שאני מרגיש שכואב לי, אז זה כמו איזושהי הדקה של הגוף סובל, או אני
מסתכל. זה משהו אחר, כי פה הרגש נותן לך נתון.
אבל בסוף זה רגשות.
לא. זה מה שאני אומר, הרגש לכל היותר, גם בהקשר המוסרי, נותן לך נתונים. אבל הרגש מצד עצמו אין ערך, אלא זה הדרך שלך, כמו שלעיניים אין ערך, ערך מוסרי. הם נותנים לך נתונים, שלפיהם אתה מקבל החלטות. אבל זה אינסטרומנטלי, זה לא ערך. זה משהו שנותן לך נתונים, בסוף בסוף ההכרעה שאתה מקבל על בסיס הנתונים, זה הדבר שיש לו ערך.
יש לו גישה שחזר, שמנסים לופים באוויר, איך זה שכל גם דבר של השם ברא הוא דבר טוב. הוא אומר איך היצרה טוב מאוד, כי הוא כמו תבין לאוכל, הם לוקחים, גם זה דרך אגב, תבין לאוכל, בכך מה זה, אז למה כן צריך רגש, לפי תפיסה שם?
לא יודע, תשאל את הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני שאלה קודם. אין לי מושג.
אני שאלה
את מושג. אין לך רעיון אבל?
איך
מתפללים? אה? בקלות, מה הבעיה? להפך, בתפילה אני בכלל מבין למה צריך רגש. מה הבעיה? יש חובה להתפלל, אני מתפלל והולך הביתה, זה הכל. ממש לא.
מודים אנחנו
לך. אני מודה לך, כן, כמו שאני מבקש כפרה, כמו שתיארתי בסיפור ההוא. אני מודה לך מאוד על מה שנתת לי, למה צריך להרגיש משהו?
אתה מבקש מה שבקשה
כפרה? מה אתה אומר? זה מתוך
הם להגיד, אני מודה.
להגיד אני מודה,
ולהרגיש
זה מתוך
הם. לא, אתה כן מודה. הודעה זה עניין קוגניטיבי, לא רגשי. בדיוק כמו שהאהבה, בדיוק כמו שכל רגש אחר, זה בדיוק הנקודה שאני מנסה להגיד לכם. לרגשות אין שום ערך.
הייתי מצפה.
מצד עצמם. יכולים להיות לזה השלכות כאלה, השלכות. לרגש מצד עצמם אין שום ערך. ככה אנחנו בנויים. זה הכל.
בסדר, אז אני אומר, אם אנחנו ככה בנויים, ויש דברים מסוימים שמולידים בי רגש.
אוקיי.
עכשיו, ברגע שהרגש הזה לא נולד, אז כנראה שבאיזשהו מקום אני לא מרגיש את הדברים שאני צריך להרגיש. אין לי את אולי את אותם הבנות.
אין בעיה, אז יכול להיות שאתה עיוור. אבל זה לא קשור לערכים. אתה לא פחות טוב. בן אדם שהוא עיוור הוא פחות טוב, בן אדם שהוא עיוור לא יראה שיש שם אני שאפשר לתת לו כסף. נכון? אז בגלל זה העיוור הוא פחות טוב ממני?
לא.
לא, פשוט אין לו נתונים, זה הכל. אדם שאין לו רגש במובן שאתה מדבר עליו, הרגש לכל היותר לא נותן לו נתונים. אז הוא יקבל החלטות כמו שעיוור מקבל החלטות. הוא לא פחות טוב. הוא פשוט עיוור. אז מה? ככה הוא בנוי.
לא, אבל בהקשר של תפילה.
בכל הקשר
שלו.
בעבודה שבנה. בהקשר של תפילה זה בכלל לא קשור. בהקשר של תפילה בכלל אין ערך לרגש. זה לא קשור לאלה. פה עוד הרגש, בהקשר המוסרי, הרגש עוד יכול, לא יודע מה, להעביר עליך את האמפתיה של הזולת, לחוות את הסבל שהוא חווה. בתפילה מה הבעיה? אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן. אני לא צריך להרגיש שום דבר, אני צריך להרגיש משהו. מה הבעיה?
כל מזמורי תהילים שנראה
שכן. בסדר, אז דוד המלך ביטא שם רגשות, היה לו רגשות, אני לא אומר שלא. מישהו אמר שיש לזה ערך לרגשות האלה? תראו.
זה נראה מוזר.
אני יודע שזה נראה מוזר, לכן אני אומר את זה.
זה נראה מוזר ש...
האדם הזה זה דור שהוא שבוי של רגשות. יש ייאוש משכל ונופלים בשבי של רגשות.
הרב, אל תאשים אותנו בכל זה.
לא, לא, לא אתם. אני מדבר באופן כללי על הדור. אני אומר, יש פה בעיה, בעיה בתפיסה. הדור הזה הוא פריק של רגשות. אין שום ערך לרגשות, זה בולשיט.
הרב, שואל את הבינוחן, בגלל
זה שאלה שאתה
חסידות. בדור
גם הוא קראתי על זה. חסידות... שבאת, מה?
לא, חסידות כבשה את כל אירופה.
כבשה את כל אירופה, נו, אז מה? אתה יודע כמה שטויות כבשו את כל אירופה ואת כל העולם? מה?
אתה
אומר
שזה רק
מישהו
אחד. לא אמרתי זה מישהו אחד, אמרתי זה מישהו אחד.
הבעל שאין
את השטויות. לא, לא אמרתי רק רב נחמן. אמרתי שאל תצטט לי את רב נחמן. לא אמרתי שהוא היחידי שישנו שם.
בסדר,
אבל
זה...
נכון?
אני
דוגמה לרבי יחמן,
לא
רוצה לדוגמה לדוגמה.
כאילו, זה מה שרוב הרבנים נראה לי חושבים גם...
יכול להיות, אני אומר מה שאני חושב, אני לא טוען שהרוב חושב כמוני, ולא מעניין אותי מה הרוב אומר. אני אומר משהו שאם הוא הגיוני אתה מקבל, אם הוא לא הגיוני אתה לא מקבל, אני לא נתלה.
אתה
גם
תמונה שלמה.
תמונה לגמרי שלמה.
הרגשות לא ברור.
נכון? לא לא ברורים.
לא ברור.
מה זה לא ברורים? לא הבנתי. לא יודע, אני הקדוש ברוך הוא, מה אתה שואל אותי? אני מעלה טיעון למה לרגש אין ערך. עכשיו, אם הטיעון הזה הוא משכנע, אז הוא אומר שאין לו ערך. עכשיו אתה שואל, אז למה ברור הרגשות? לא יודע, תשאל את הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה קשור לשאלה אם לרגש יש ערך? אם לרגש אין ערך ברמה ההגיונית, אז אין לו ערך, זה הכל. לא יודע, לראייה יש ערך? למה? שום ערך, מוסרי? שום ערך. בלי זה אני לא אראה את העניים, לגמול איתם הצדקה. אבל מי שעיוור הוא פחות טוב ממני, אז למה ברור ראייה?
זה,
זה. לא, מה זה ערך? מוסרי? ערך, אני מדבר על ערך מוסרי, לא שיש לך ערך בבנק. ערך מוסרי, מה הערך? מי שעיוור הוא פחות מוסרי ממך? אז זה מה שאני שואל. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא עיניים? כי עיניים נותנים לך נתונים, נכון? גם הרגש נותן לך נתונים, בסדר גמור, אז מה? בסדר גמור, הוא גם רוצה שאתה תרגיש דברים, אבל זה לא אומר שלרגש יש ערך. עוד פעם, לא, לא, לראות דברים זה לא עבודת השם, מה זה קשור? לראות דברים ולחוות דברים ברגש, זה נותן לך נתונים. על סמך הנתונים האלה אתה מקבל החלטות. להחלטות יש ערך. הנתונים, אם יש לך את הנתונים מצוין, אין לך את הנתונים, אז אתה עיוור. אבל זה לא שאלה, זה לא אדם יותר פגום. אז הוא עיוור, מה לעשות? פגום מוסרית, אני מקווה. הוא עיוור, מה לעשות? מה קרה? ככה הוא בנוי. אין שום בעיה עם זה. בעיה מוסרית.
אורון שיש לו בעיה זו, אבל זה יכול להגיד שלי יש ערך. לא, זה לא
קיים. אם לך יש ערך, אז אצלו חסר הערך. אי אפשר לחבס את העניין הזה. ככה. כי אם אתה חושב שבן אדם שרואה הוא יותר מוסרי, אז בן אדם שלא רואה הוא פחות מוסרי. זה הכל. לוגיקה פשוטה. יפה. אז זה כלי משחק, אז זה לא דבר עם ערך. אז זה כלי משחק, זה לא ערך. זה בדיוק הנקודה, זה מה שאני אומר. זה כלי משחק, זה מה שנותן לי את הנתונים, אלה הכללים. אם היו לי חושים אחרים, אז מה הבא, הייתי פחות טוב? לא, הייתי אחר, זה הכל. אבל אם אני לא עושה דבר מוסרי, או אני פועל באופן לא מוסרי, אז אני אדם פחות טוב. אז להיות עם כלים אחרים, זה לא נקרא להיות פחות טוב ברמה המוסרית. יש לך כלי משחק אחרים, אתה משחק במשחק אחר. זה הכל. תראו את הרמב״ם פה, בהלכה ג' וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את השם, אהבה גדולה יתרה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבתו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל אוהבך ובכל נפשך, בוש השלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. כאן לכאורה, 180 מעלות הפוך מה שאומר בהלכה הקודמת. הכי אמוציונלי שיכול להיות, נכון?
כן, נכון.
אוקיי?
לא.
נו, הוא שפך את מה שכתב פה? שעבודה מהאהבה זה לעשות האמת בפני שהוא אמת? שזה הכי קר...
זה כבר פעם, זה כבר קר לו כמה פעמים.
לא הבנתי?
לא שינה דעתו.
לא, הוא לא שינה
דעתו. לא, ברור לי, ברור לי שלא שינה דעתו.
אז מה, איך הם יושבים את הלכה בית עם הלכה?
זה לא
כמו הרגע
המשיד, זה רגע שזה כל עולמך כאילו.
בדיוק.
זה המרכז...
נכון. קודם מישהו שאל,
מה זה? זה הכל. אני לא אומר, אבל
אני... לא, לא ברמב״ם אני צודק, בהיגיון אני צודק. עזוב את הרמב״ם, בהיגיון אני צודק.
גם מאיך שהוא מנסח, הבדיקה ברור שהוא מנסח אותה בצורה רגשית.
לא.
זה ברור. חולה אהבה, חולת אהבה, אני שוגה באהבת אישה.
תקשיב, תקשיב. כי אתה לוקח משל, כל שיר השירים משל הוא לעניין זה. מה הכוונה? כשאתה לוקח משל, תמיד מחלה. כאשר לוקחים משל, ועושים דמיון בין המשל לנמשל אחד לאחד. תמיד מגיעים לפרשנות לא נכונה. היחס בין משל לנמשל בא להמחיש אספקטים מסוימים, נכון? אספקטים אחרים הם פונקציה של המשל, של המשל, אבל זה לא בהכרח נמצא בנמשל, תלוי מה רצו להמחיש, נכון? אבל אני רוצה לטעון, לאור הלכה ב', שמה שהרמב״ם רוצה לומר בהלכה ג', זה ששיר השירים הוא משל לאהבת השם. אהבת השם זה לעשות האמת לפני שהוא אמת. זה מה שיגדיר בהלכה ב'. הלכה ג' אומרת, ובזה אתה צריך לעסוק כל הזמן, כמו שאהבה אמוציונלית, למשל לאישה, מלווה אותך כל הזמן. לא בגלל שאהבת השם צריכה להיות אמוציונלית. כי זה הוא הגדיר למעלה, שזה לא ככה. אלא כל שיר השירים משל הוא לעניין זה, שאתה, בדיוק נגד מה שאתם אומרים פה כל הזמן, שבשביל להתעסק עם זה ברצינות, חייב להיות מימד רגשי. אומר הרמב״ם, לא נכון. כמו שבדברים שיש להם מימד רגשי, אנחנו מצליחים להתמסר אליהם ולעסוק בהם כל הזמן ושהם יעסיקו אותנו 24/7, אהבת השם, כלומר, לעשות האמת בפני שהוא אמת, צריך להעסיק אותנו 24/7. לא שחייב להיות רגשי. המשל בא להגיד עד כמה זה צריך להיות אינטנסיבי, אבל זה לא אומר שכמו שזה רגשי, גם זה צריך להיות רגשי. זה לא, תלוי מה. בסדר? אני אומר עוד פעם, זה לא הרמב״ם, זה ההיגיון. אבל אם אתה לא מקבל את מה שאני אומר ברמה ההגיונית, אז אני לא משכנע אותך מכוח הרמב״ם, כמו שאני לא משתכנע מרב נחמן. אני לא בא לצטט את הרמב״ם כדי שתקבלו, כי זה מה שהרמב״ם אמר. אני משתמש ברמב״ם כדי להבהיר לכם למה זה נכון.
אבל אתה משתמש רק בהיגיון, אז זה נכון. הוא כאילו זה שקובע.
נכון.
כל דבר שצריך לי, אז זה מילה. זה שקובע.
ברור.
אבל
זה
בסדר.
לא יודע, אלא מה יקבע?
לא יודע, אם אתה חושב שיש עוד דברים בעצמך, שהם לא...
לא יודע, אתה חושב עם
היגיון... אני חושב
שאדם מורכב גם מרגליים, אז אתה רוצה לחשוב עם הרגליים? מה זה קשור? בן אדם, השכל שלו אחראי על החשיבה, הרגליים אחראיות על ההליכה, האוזניים אחראיות על השמיעה. אתה רוצה לחשוב עם האוזניים וללכת עם השכל? לא הבנתי. אם אתה חושב, חושבים עם השכל, לא חושבים עם משהו אחר. כשאתה מגבש עמדה, אתה צריך לחשוב כדי להגיע לעמדה הזאת. זה הכל. אין לנו כלי אחר חוץ מהשכל לחשוב. יש לנו כלים אחרים לעשות דברים אחרים. זה הכל.
הרב, לגבי הפרשנות שלך של הפסקה השנייה, אפשר לבוא וגם אפשר לזה להתווכח, הוא עושה מפני שהוא אמת, זה יכול להיות כנגד מה שאנשים בו יעשו, אני עושה את בשביל איזשהו תגמול, ולא
בגלל שאני
אמת. אבל זה לא מונע את הרגש.
מה זה לא מונע את הרגש? אבל זה אומר שההבדל בין יראה ואהבה לא קשור למימד הרגשי, מה שאמרתי כבר בשלב היראה. זה קשור למוטיבציה, למה אתה פועל כך. לא קשור לשאלה איזה רגשות מקננים בך. לשאלה, מה המוטיבציה שלך? אתה עושה את זה כדי להשיג משהו, שכר או עונש, או שאתה עושה את האמת מפני שהוא אמת. אין שום קשר למימד הרגשי. עכשיו, יכול להיות שמעבר לזה יש גם מימד רגשי, ויכול להיות שלא. אבל בהלכה א' ובהלכה ב' הוא בכלל לא מדבר על מימדים רגשיים. אז אם ההבדל בין אהבה ויראה לא קשור למימד הרגשי, מאיפה נכנסת פתאום הלכה ג'? תגיד שלא, צריך לעשות את זה מכל הלב וכו', ושזה יעסיק אותך כל הזמן. לא, הלכה א' וב' זה תיאור קר לגמרי, שמה המוטיבציה שלך כשאתה עושה את זה? פתאום בהלכה ג' זה נהיה דומה לאהבת אישה. אז אני אומר, ההסבר הפשוט הוא, לא, גם בהלכה ג' זה לא דומה לאהבת אישה. זה דומה לאהבת אישה רק במובן של רמת האינטנסיביות, שזה צריך ללוות אותך בכל דרכיך דאהו. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני צריך כל הזמן לעסוק בזה. אבל זה לא אומר זה חייב להיות בממד הרגשי. אני לא אומר, אני לא פוסל את הממד הרגשי. זה יהיה בממד הרגשי בסדר גמור. אני רק טוען שלא זה הערך שיש פה. אם יש לך את זה בממד הרגשי, בסדר, אתה לא פסול, זה לא הופך אותך יותר גרוע. אני רק אומר, מה שנדרש ממך, לא נדרש ממך הממד הרגשי. נדרש ממך הממד האינטלקטואלי, לא הרגשי. אם זה מלווה בעניין רגשי, בסדר גמור, כולנו בני אדם, בסדר. יש לנו רגשות. כמו שכשאני בא לבקש סליחה ממישהו, העובדה שיש לי רגש לא פוסלת את הסליחה הזו. אבל אם אני עושה זה בגלל הרגש, אז זה באמת לא בקשת סליחה אמיתית.
אוקיי.
בסדר? אז הטענה בסופו של דבר זה שלרגשות הם לא, בעיניי אין להם ערך בכלל, אבל גם המצוות שעוסקות ברגש, אני יכול להראות לכם, כתבתי על זה מאמרים, מצווה אחרי מצווה, שההגדרה היא בכלל לא נדרש לך משהו רגשי. לפחות יש לפחות יש פרשנים שאומרים את זה, ואני חושב שבהיגיון זה ודאי נכון, לא מה שכולם ככה. כן, הפרשנים החסידיים ודאי לא הולכים בכיוון הזה. אבל
מה רוב הרבנים אומרים?
רוב הרבנים לא אומרים ככה, והם טועים.
רוב
שיש
בכל
הרגש. ברור, מה זה אומר? לא, אני אומר, תצאו מהרוב ומהציטוטים ומהכל, אני הולך איתכם עכשיו עם ההיגיון. אם ההיגיון שכנע אתכם טוב, לא שכנע אתכם, בסדר גמור, גם טוב. כמו שאתם לא צריכים לקבל את הרמב״ם או את רב נחמן, כמובן גם אותי אתם לא צריכים לקבל. אני מעלה טיעונים, אני לא אומר לכם תקבלו את זה כי ככה אני חושב. אני יש טיעונים, עכשיו אם אתה מסכים, אתה מסכים, ואם לא, אז לא.
שתי, כזה, שקל, אתם יש לי סביר את הדבר, אל תתבקר עם בנאדם שאתה ממך, כי הוא מה שכנע אותך הכל, כי הוא אפילו אל תתבקר עם בנאדם עם השואה כאן הייתה או לא. כי אם עכשיו הוא פרופסור לזה, כל טענה שאתה חושב שיש לו, הוא חושב
עליה. אני לא מסכים איתך בכלל. ואני אגיד לך למה. לא, אני אגיד לך למה. עצה. יש מה עצה מבין אדם שלך? יש, היה פעם מישהו מאוניברסיטת תל אביב, סטודנט, שייצר, שייסד כתב עת, שנקרא סטטוס, אני מדבר לפני 30 שנה כבר, משהו כזה, סטטוס, וניסו להפיץ את זה, בגיליון הראשון היה שם מאמר שישבה בחורי הישיבה לסטודנטים, וכמובן יצא נגד בחורי הישיבה שהם פרזיטים וכו' וכו'. חבר שלו, חילוני לגמרי, אבל הוא חבר טוב שלי, אמר לו, שמע, יש לי חבר, בוא ניקח... תיקח תגובה ממנו, אתה רוצה להיות ישר, יש לך מאמר עם עמדה, תיקח תגובה ממישהו שחושב אחרת. הוא בא אליי, ראיין אותי, אפילו כתבתי לו אחר כך בצורה מסודרת תגובה למאמר שלו, וזהו, שכחתי מכל העניין. אחרי איזה חצי שנה, מגיע להם מישהו, אתה יודע, יצא איזה כתב עת כזה שנקרא סטטוס, ראיתי שם כמה משפטים שלך, לא הבנתי מה אתה אומר. אמרתי, לא, שכחתי מזה כבר בכלל, אז אני נזכר, אמרתי, יש לך את הצילום, או מה ש... אז הוא הביא לי את זה, חשכו עיניי. זאת אומרת, התפרסם המאמר של ההוא שכתב את זה, והוא הוציא כמה משפטים מתוך מה שאני כתבתי, שלא היה שום קשר ביניהם, כתב את זה בתור איזושהי תגובה, וזהו, פשוט שיבש לחלוטין את העניין. אני כעסתי מאוד, דיברתי עם החבר המשותף שלנו, אז הוא שאל אותו, אז הוא חזר אליי, הוא אמר, תשמע, הוא אמר, תשמע, התגובה שלו לא השאירה אבן על אבן מהמאמר. הוא רצח אותו בדם קר. אבל זה לא כוחות, כאילו הוא סטודנט והוא זה, פשוט אל תתווכח עם אדם חכם. ולכן הוא החליט לצנזר את התגובה. אני אומר, תשמע, זה נשמע לך הגיוני? זאת אומרת, אם יש לך תגובה שהיא טובה, תשלח את זה למישהו אחר, שהוא גם חכם שיענה תשובה נגדית. אני מבין, בסדר גמור. אבל אתה לא יכול להגיד, בוא נתעלם, מהעמדה של אדם בגלל שהוא חכם מדי. זה פשוט מגוחך.
ממש לא אמרתי להתעלם מעובדה של...
לא, אתה אומר, לא
לי... אני בא לבדוק את זה.
בדיוק. אז המסקנה...
קשה להתקבל את זה, לא רק
שלא... לא, אין בעיה, קשה לקבל זה בסדר, תתגבר. אני אומר, אבל... מה שאתה יכול לעשות, זה אם אתה רואה עמדה שאתה מרגיש נורא חזק שהיא לא נכונה, אבל אין לך את הכלים להתמודד, זה קורה הרבה. בסדר גמור, זה בסדר, זה לגיטימי. תלך למישהו אחר, תתייעץ איתו, תלבן את זה, אבל אתה לא יכול לדחות עמדה בגלל שאתה לא מצליח להתמודד. זה אבסורד. אם אתה לא מצליח להתמודד, זה כנראה נכון. אם אתה חושב שאולי לא, בסדר גמור, אז תלך למישהו אחר, תתייעץ עם מי שאתה רוצה, כל מיני דברים כאלה, ותלבן, תגיע בסוף לעמדה שלך. זה בסדר, זה מה שצריך לעשות באמת. זה בסדר. אוקיי.
יש לנו את זה.
בסדר, עכשיו אני רוצה לעבור הלאה. אז בעצם הגדרנו מה זה ציווי ומה זאת הלכה, וההלכה בעצם היא המגדירה את ה, נקרא לזה, את המחויבות היהודית, את האמונה היהודית אפילו במובן הזה. הרמב״ם כותב, אנחנו נראה אולי את הרמב״ם הזה בהמשך, הרמב״ם כותב שמי שמקיים מצוות מתוך הכרע הדעת, בהלכות מלכים, אז הוא לא, הוא מדבר על גר תושב, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מי שגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, אבל הוא לא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה בסיני, אלא הוא עושה את זה כי זה נשמע לא נכון לנהוג כך. אז בתרגום שלי, זה לא מצווה. זה מעשה טוב, אבל מצווה זה לא. למה? כי מצווה זה מחויבות לציווי, למצווה. אוקיי? אם אין לך, אם זה לא מצווה, אם אתה לא עושה את זה כהיענות לציווי, כמחויבות לציווי, זאת לא מצווה. אוקיי? זה מעשה נכון. בסדר, אתה עושה מעשה טוב, מעשה נכון, מה שלא יהיה, אבל מצווה אין פה.
מה אם בעצם כל המצוות המוסריות שלנו שאנחנו
גם אותן צריך לעשות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא בגלל שהן נכונות או שהן ראויות, הן גם נכונות וראויות, ובשביל שזה ייחשב כמצווה אתה צריך לעשות את זה מכוח הציווי. זה מה שכתוב ברמב"ם. אוקיי? מה? לעשות את זה מכוח הציווי, לא, זה עוד לא השיעור הקודם, אנחנו נראה את היחס לשיעור. השיעור הקודם רק הגדיר מה זה ציווי. עכשיו אני שואל, למה לקיים את המצוות? זה משהו אחר. יש ציווי, אז מה אם יש ציווי?
אבל גם בזה, דיברנו
על המצווה
ועושה, שמתבסף
הממד
של הציווי, מעבר
המצווה. לא, עכשיו אני שואל, זו ההגדרה של מה נקרא ציווי. ועכשיו אני שואל, למה לקיים ציוויים? למה לקיים ציוויים? אז תראו, כשאני שואל למה לקיים ציוויים, מה?
זהו,
זה
האמת.
מה זה לעשות את האמת? מה זה האמת? למה לעשות את האמת?
מה זאת אומרת למה לעשות? לעשות את מה שנכון.
כן, למה?
למה לעשות את מה שנכון?
כן.
אז קודם כל, כי אם זה מה שנכון, זה גם כמובן שזה מעוגן במציאות, ולכן יש השלכות שליליות למה שהוא לא נכון.
אז אתה עושה את זה בעצם בגלל שזה יתקן את המציאות, או לא יתקן את המציאות? אז אתה לא עושה את זה בגלל שאתה הקדוש ברוך הוא מצווה, אלא בגלל הכרעי האדם.
לא, בגלל זה הוא ציווה את
זה. בסדר, ועכשיו אני שואל למה אתה עושה את זה, לא בגלל מה הוא ציווה. למה אתה עושה? כשאתה ניגש לעשות את זה, אתה עושה את זה בגלל התוצאות? אז אם אתה עושה את זה בגלל התוצאות, זה עבודה בגלל הכרעי האדם, זה לא מצווה.
עכשיו, אני לא בכלל מבין את זה. זהו, יש הרבה מצוות שאני מאמין שזה מה שאתה עושה, אבל אני לא יודע להסביר את זה.
אבל עדיין, אתה עושה את זה בגלל התועלת שזה יביא. למרות שאתה לא מבין אותה, כי יש לך אמון בקדוש ברוך הוא. זה לא מצווה.
למה זה לא מצווה?
כי אתה עושה את זה בשביל התועלת.
אבל כל דבר...
מצווה זה כאשר אתה עושה את זה בגלל הציווי.
אבל למה הוא ציווה?
לא יודע, למה הוא ציווה, תשאל אותו. אבל אחרי שהוא ציווה, אתה צריך לעשות את זה כי הוא ציווה. אם אתה לא עושה את זה בגלל זה, זה לא מצווה.
אבל אתה שואל, אז למה שהייתי עושה את מה שהוא יצווה? אם לא הייתי חושב שזאת האמת, שזה מה שנכון.
זאת האמת, רגע, תראה, זאת האמת, בפני שהוא אמת מה שהרמב״ם כתב כאן, אני אחדד את זה יותר. זאת האמת, זה יכול להתפרד בשתי צורות. זאת האמת כי זה מביא את התוצאות הכי טובות, או זאת האמת כי אם אלוקים ברא אותנו והוא ציווה, אז חובה לעשות את מה שהוא אומר.
הייתי אומר, זה בא ביחד אבל.
לא, זה לא בא ביחד, שני שיקולים שונים. למה לא? יש שניים נכונים, אבל שני שיקולים שונים.
לא,
זה אחלה טוב, זה טוב. נכ כן, אז נראה, אולי ניגע גם בזה בהמשך. בכל אופן, אז השאלה היא למה לקיים מצוות, או למה לקיים את ההלכה. תראו, בשאלה הזאת, יש רב שמעון שקופ בשער יושר, תראים רב שמעון שקופ, שמעתם?
כן.
שמעון שקופ בשער יושר, היה ראש ישיבת גרודנה. והוא אומר שם שיש עקרונות משפטיים שמחייבים אותנו בלי ציווי של התורה. לפני הציווי של התורה. למשל, הטענה שלו זה שאיסור לא תגזול הוא איסור הלכתי. על זה דיברתי קצת גם הפעם הקודמת, אבל החובה לא לקחת ממון של מישהו אחר קיימת עוד לפני איסור לא תגזול. מעצם העובדה שהממון הזה שייך למישהו אחר. אם הוא שייך למישהו אחר, זה אומר שלי, אסור לקחת. בלי קשר לא תגזול. את זה אני יודע עוד לפני שהתורה ניתנה. לכן למשל, יש מחלוקת ראשונים בשאלה אם גזל גוי אסור מדאורייתא או לא. אם זה נכלל בלא תגזול או לא נכלל בלא תגזול. הוא אומר שגם לראשונים שאומרים שגזל גוי לא נכלל בלא תגזול, זאת אומרת לא אסור מדאורייתא, זה אסור מדאורייתא. זה אסור מדאורייתא לא בגלל לא תגזול, אלא בגלל העיקרון המשפטי, הקדם תורני, שאומר שאסור לך לקחת ממון ששייך למישהו אחר.
למרות שזה בסוף הרב מתייחס פה לאיזושהי מערכת של נורמות מוסריות, שאני לא בכך מקבל אותן. למה שאני אכיר בזה שיש לך בכלל זכות להחזקה מסוימת? לא מכיר בזה.
אז עכשיו רב שמעון סקופ שואל, למה שאנחנו נציית לדברים בלי שהתורה ציוותה? זה בעצם מה שאתה שואל, כן? אז מה, יש פה איזשהם נורמות שהתורה לא ציוותה עליהן, מכוח מה מצפים מאיתנו לציית להם? למה שאני אציית להם? לא רוצה לציית להם.
נכון.
אז הוא עונה על זה, כמו יהודי טוב, הוא עונה על שאלה בשאלה, והוא אומר, למה לאותם דברים שהתורה כן ציוותה אני צריך לציית? אז היא ציוותה לנו, אז מה? למה צריך לציית? כי השכל אומר, שאם התורה מצווה צריך לציית. טוב, אז השכל גם אומר, שאם ממון שייך למישהו אחר, אסור לקחת אותו.
לא, לא בהכרח. כי יכול להיות בזה, אני לא מכיר בזה שיש לו זכות לממון.
אז אני אומר,
נגיד, אני סתם, אני השבט שלי נעלה על השבט שלו, אין להם זכות קיום בכלל.
אני אומר, אז אתה, בשכל שלך אתה טועה. באותה מידה שמישהו אחר יאמר, טוב, השכל שלי אומר שלא צריך לציית למה שהקדוש ברוך הוא אומר. יכול להיות מישהו כזה, נכון? יש כאלה, יש הרבה כאלה. אוקיי? נו.
לא, אבל
מה התביעה כלפיהם?
אבל לא, אני מקשיב, במידה ואני בטוח שהצו הזה צו אלוהי.
לא, לא, עזוב את האלוהי עכשיו, אני שואל אותך את הלוגיקה, לא משפט.
אני מתייחס ללוגיקה. עצם שאני מקשיב לצו האלוהי זה בגלל שהוא אלוהי, בניגוד לצו...
אבל מישהו אחר אומר שזה צו אלוהי והוא לא מרגיש שאתה רציית לו. לא חושב שאתה רציית לו. מה הבעיה שלך איתו? שהוא טועה? שהוא טועה, צו אלוהי צריך לציית.
אתה הולך מכות מול אלוהים, בוא נראה מי ינצח.
לא, זה לא שאלה שמי ינצח, השאלה היא למה הוא לא בסדר. לא למי ינצח, זה לא שאלה של כוחנית. יש תביעה כלפיו, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו אם הוא לא אשם במשהו, אם אין תביעה כלפיו.
אבל הוא אשם.
למה הוא אשם?
שהוא לא
הקשיב למי שהם... מה זה לא הקשיב? הוא אמר שלא צריך, אני הקשבתי היטב. אני רק לא חושב שאתה מקיים את מה שלא אמר.
לא, אבל מי אתה שלא תסכים?
מה זאת אומרת, אני חושב שאני לא חייב להסכים משהו.
לא, על בסיס מה?
על בסיס מה אתה חושב שכן צריך? הוא חושב שלא. הרי זה מה שאתה שאלת אותי קודם.
לא, אבל זה נגיד, איך אני פשוט להסביר, אני חושב.
לא, זה לא פשוט להסביר.
אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
אני מאחל לך הצלחה, יש פה כל מיני מיליון, כמה מיליונים אנשים פה בארץ, תנסה להסביר להם את זה, בוא נראה אם תצליח.
הם לא משוכנעים שזה מאלוהים.
לא, יש חלק גדול מהם שאומרים שזה מאלוהים, ועדיין לא.
אז כנראה לא באמת חושבים את זה.
מי אמר לך? הם חושבים, והם אומרים לך שלא צריך לקיים. בדיוק אותו דבר, אתה אומר לי, אני חושב שאני לא מכיר בבעלות על ממון, אז אתה טועה. זה הכל, אתה לא בסדר, אז מה אם אתה חושב? אתה חושב, אבל השכל אומר שכן צריך לציית.
לא נכון.
מה זה למה? למה צריך לציית לקדוש ברוך הוא?
אז אני, אבל זה לא אותו דבר.
זה אותו דבר.
למה?
ככה.
לא, זה ככה.
זה מה שהשכל אומר, וזה השכל אומר. זה הכל.
לא נכון. למה?
כי אתה חושב שהשכל שלך אומר אחרת, אבל השכל שלו אומר הפוך.
למה?
אני מסביר לך שאתה, אתה, אתה, אתה מניח פה שמה שאתה אומר הוא בטוח נכון. אבל מישהו אחר שחושב אחרת ממך, גם הוא חושב שמה שהוא אומר בטוח נכון.
אין בעיה, אז בוא נקבע קריטריונים
אוקיי, תקבע. בהצלחה.
אז הנה, אז עכשיו בתוך העניין. למה? מה זה זכויות מוקנות? למה לבן אדם יש זכויות מוקנות?
זאת אומרת, למה? כי יש לו, הוא בעלים על הממון. למה לקבל? לא, יש זכות לצוות על הממון.
למה למישהו יש משהו? למה שאני לבוא, אני אקח אותו, אני רוצה...
אני שואל אותך שאלה. למה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אני צריך לציית?
כי הוא זה הקדוש ברוך הוא.
אז מה? בסדר, אני יודע שהוא הקדוש ברוך הוא, אמרתי.
אז אני אומר, לא.
אז מה?
אוקיי, למה?
כי השכל שלך אומר...
לא, אבל אם הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם.
הוא ברא את העולם. אז מה, שיהיה לו להגיד, אני סובל פה בעולם הזה מספיק גם בלי המצוות שלו. עכשיו אני גם צריך לקיים את המצוות שלו, מה? למה?
זה לא...
זה מה שאתה חושב.
לא, זה שני דוגמאות, לא אותו רמה בכלל.
מה זה קשור לרמה?
לא, מבחינת היכולת שלך לבוא ולהתנגן לדבר כזה.
פשוט תנסה קצת לחשוב רגע, לא מתוך המשקפיים שלך. תנסה רגע לחשוב מישהו אחר שתופס אחרת את המציאות, אוקיי?
אוקיי.
בדיוק כמוך הוא אומר.
שמה?
שהמוסר מחייב, והצו האלוהי לא מחייב. זה הכל.
זה אותו דבר.
מי אמר זה אותו דבר? אמרתי שזה...
זה לא אותו דבר. מה המקור של המוסר?
מוסר, הבטן שלי.
אין דבר, לא. הקדוש ברוך הוא זה מקור של המוסר.
מי אמר לך?
ברת העולם? הכל דבר הוא...
לא, הוא אומר שלא, לא, לא.
זה הבטן שלי. הוא לא מכיר באלוהים, זה משהו אחר.
נכון.
אז אני אומר, בדיוק בגלל זה, הדיון ברמה אחרת לגמרי.
לא, על המוסר אני אומר.
המוסר, הכל מקורו באלוהים. גם המוסר.
אני אסביר עוד פעם, תראה. אתה אומר שאם מישהו טועה או לא מקבל את העמדה שלך, אז אי אפשר לבוא אליו בטענות, נכון? גם מה שאתה אמרת.
אני?
כן.
למה? לא, זה לא מה שאמרתי.
ברור. כי אתה אומר, אני לא מקבל את הזכות של בן אדם על קניינו. אז רב שמעון שקופ אומר, אז אתה טועה.
לא, מה זה זכות קניין?
בסדר, אוקיי.
מה המקור של זה?
רגע, רגע, עזוב, אז אתה מרחק מסביר לי למה אתה לא מקבל. בסדר, הבנתי, אתה לא מקבל. ועכשיו רב שמעון שקופ אומר שאתה רשע.
למה? אז ככה. אז אני יכול להגיד שאני לא רשע.
אין בעיה. בדיוק, בדיוק אותו דבר, בדיוק למה שאני מראה לך. בדיוק אותו דבר, כמו ביחס למוסר. בדיוק אותו דבר. או ביחס למצוות. בדיוק אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר.
זה כן אותו דבר.
זה לא אותו דבר אם הקדוש ברוך הוא מתאבל, זה לא מתאבל.
אבל הבן אדם בא ואומר לך, הקדוש ברוך הוא מצווה, ומעניין את הסבתא שלי שהקדוש ברוך הוא מצווה. אני לא מכיר בזה שזה מחייב אותי.
אין בעיה, נכון, 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 את הדיון שלנו, דיון, זה דיון אחר.
לא, זה אותו דיון.
לא, לא נכון, זה לא כמו דיון, זה לא כמו דיון שאני קיים, בן אדם שמאמין שיש אלוקים, ומאמין שיש צו אלוקים, יש נכון ויש לא נכון.
תקשיב למה שאני אומר לך. זה בדיוק אותו דבר.
למה?
אני מסביר לך, זה לא אותו טיעון, זה אותה לוגיקה של דיון. כשאתה, יש עמדה, יש סברה שהיא סברה נכונה, מבחינת השכל, ויש מישהו אחר שלא מקבל אותה. יש עליו תביעה או אין עליו תביעה? לא מקבל אותה, הוא חושב שזה לא נכון. יש עליו תביעה או לא? אז רב שמעון שקופ טוען שכן. גם אתה אומר שכן. רק אתה אומר שכן על מצוות. אז הוא אומר, אם זה, למה על מצוות כן? כי ההיגיון שלך אומר שאם הקדוש ברוך הוא מצווה צריך לציית. אבל ההיגיון שלו הוא אומר שלא. זאת אומרת, נכון, אז הוא טועה. כי ברור שאם הקדוש ברוך הוא מצווה צריך לציית, נכון? רב שמעון שקופ אומר אותו דבר. אם יש זכות קניינית על משהו, אתה אסור לך לפגוע בה. אתה חושב אחרת, אז אתה טועה. זה הכל.
מה, זה לא, הוא קובע, זה לא באמת דיון.
גם אתה קובע.
לא, אני לא קובע.
כן, אתה קובע. אתה אומר שאם הקדוש ברוך הוא ציווה, זה מחייב. אבל הוא לא חושב שזה מחייב.
אנחנו חיים במציאות שהיא לא מתוקנת, היא לא הגיונית שבן אדם יכול לבוא ולהתנקד לאלוהים.
בעיניך זה לא הגיוני.
לא, זה מה שקורה.
לא, לא. לא, עוד פעם, אתה מערבב את העמדה שלך. בעיניך זה לא הגיוני. בסדר, כי יש לך סברה שאני במקרה מסכים איתה. שאם הקדוש ברוך הוא מצווה, צריך לציית. אבל עומד מולך מישהו אחר שלא מקבל את הסברה הזאת.
אין עכשיו... בעיה, זה כמו להגיד אין אלוהים, אז בינם שלא מכיר
לא, אלוהים. לא, לא, יש אלוהים וציוויו לא מחייבים אותי.
אין דבר כזה, אבל.
אין דבר, אין דבר כזה, ריבון שלם. יש מיליונים שאומרים את זה, מה זה אין דבר כזה? אין,
אז הם לא באמת מכירים באלוהים.
איך אתה יודע, הם אומרים לך שמאמינים, מה אתה אומר?
אם הם מכירים באלוהים, באמת, אם הם היו רצו...
לא נכון, כי יש ההיגיון שלך אומר את זה.
בן אדם שחי איתנו, שנגיד, אין בן אדם שנפגש עם אלוקים במפגש בלתי אמצעי, גם אין דבר כזה בכללי, אבל במפגש שהוא קרוב לבלתי אמצעי ויכול להתנגד לאלוהים.
מה אתה אומר? עם ישראל היו בהר סיני, שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר בתוך האש,
ברחו אחורה
ועשו את העגל מיד אחרי זה.
נו.
נו, אז מה?
זה בדיוק העניין.
ופגשו את הקדוש ברוך הוא, לא?
וברחו מזה, זה בדיוק העניין.
נו, ומה?
אבל המפגש הזה נפסק.
וזה גם נפסק, אבל הם עבדו לרגל אחרי
זה. לא, לא, יש הבדל בין זה שאתה נמצא במפגש כרגע לבין איזשהו זיכרון שכבר לא מחייב אותך.
אתה נמצא במפגש כרגע?
לא, זה כמו שמישהו נותן לך ספירה, אוקיי? אז ברגע של הכאב אתה לא יכול להגיד לא כואב לי. אבל שנייה...
אתה יכול להגיד לא כואב לי, לא כואב לך.
לא, אין דבר כזה שאתה נותן ספירה וברגע הפגיעה לא כואב.
ברור שיש כזה דבר, אם אתה נתק לו את העצבים, לא יחד.
בסדר, לא משנה, אבל לא...
לא, זה בדיוק הנקודה.
לא, התחלתי למצב של חוויה, מצב של חוויה. אתה לא יכול להתכחש לחוויה בזמן שהיא קורה.
לא יכול להתכחש לחוויה, אבל יש עמדות. אתה מערבב פה דברים. יש לבן אדם עמדה שונה משלך. הוא אומר, אלוקים ברא את העולם, אלוקים התגלה בהר סיני, אלוקים נתן תורה, וזה לא מחייב אותי. זהו, ככה הוא חושב. בסדר? זהו. עכשיו אתה בתור פטרנליסט אומר לו, מה פתאום? לא יכול להיות שאתה חושב ככה, כי הרי אני חושב אחרת. אתה חושב אחרת, אבל הוא חושב אחרת ממך. זה הכל.
עכשיו
מה אתה אומר? אתה בעצם אומר...
משהו אחר לגמרי.
לא מחייב משהו אחר לגמרי, הוא מאמין באלוקים שאתה מאמין בו, והוא אומר, זה לא מחייב. אתה אומר...
לא,
מה זה לא מאמין באותו אלוקים?
לא מאמין.
באלוקים שציוויו לא מחייבים, מה זה משנה אותו אלוקים או לא אותו אלוקים? עכשיו אתה אומר לו, שכיוון שההיגיון הבריא שלך אומר שאם אלוקים מצווה אז זה מחייב. עכשיו, זה שהוא חושב שלא, אז הוא טועה. זה הכל, זה לא אומר זה לגיטימי מה שהוא אומר. הוא פשוט טועה. אומר רב שמעון שקופ, לך אותו דבר. אתה לא מכיר בזה שזכות קניינית אסור לפגוע בה? אז אתה טועה, אז מה אם אתה לא
למה?
מכיר?
למה? למה אני טועה?
כי אתה טועה, כי השכל אומר שכן.
לא נכון.
אוקיי, לא נכון בעיניך. כמו לא, הוא אומר לך לא נכון.
לא, לא, לא נכון, אבל אני... לא, את הדבר הזה,
אני אשאל אותו,
מאיפה הזכות נובעת?
אין דבר כזה מאיפה הזכות נובעת.
למה?
כשאתה מנמק, אני אסביר לך קטע, פסק זמן לוגי. כשאתה מנמק משהו בטיעון, הטיעון תמיד מבוסס על הנחות יסוד, נכון? אין מסקנה שאתה יכול להגיע לבלי הנחות יסוד. אוקיי? עכשיו, הנחות היסוד, זה לא הרמב״ם, זה האמת. עכשיו, כשאתה מתחיל מהנחות יסוד, איך אתה מנמק אותן?
אני אומר, זאת הנחת היסוד, מפה אני ממשיך.
עכשיו אני שואל, איך אתה יודע מה הנחת, איך אתה מנמק את הנחת היסוד?
של מה שאני אומר כרגע?
לא, באופן כללי. אוקיי, איך מנמקים אותה?
אי אפשר לנמק אותה.
אי אפשר לנמק אותה, זאת אומרת שאתה לא יכול לשכנע אף אחד גם בטיעונים, נכון?
אם הוא יענה לנו אותה הנחת יסוד, נכון?
אוקיי, אז עכשיו, האם יכול להיות, האם מזה אתה מסיק שאין טועה ואין צודק בכל ויכוח?
ברור שיש.
שאי אפשר לבוא בטענות למישהו להגיד לו אתה טועה? הוא יש לו הנחות יסוד אחרות, מה הבעיה?
אני יכול לעשות שכנע אותו בהנחות יסוד שלו.
שכנע אותו, לא הצלחת. עכשיו מה, הוא טועה או לא טועה?
לשיטתו הוא צודק.
מה זה לשיטתו, הוא טועה או לא טועה?
לשיטתי הוא טועה.
מה זה לשיטתך, מה האמת?
מה זה מה? לא, יש אם יש אמת אבסולוטית?
כן, ברור שיש אמת.
ברור שמישהו צודק ומישהו טועה.
בדיוק. זה הכל. אז אומר רב שמעון סקופ, האמת האבסולוטית היא, אתה יכול לא לקבל את זה, אבל הוא אומר, האמת האבסולוטית היא שיש זכויות קנייניות, ואנחנו צריכים לכבד אותם בלי קשר ללא תגזור.
איך הוא מביא את זה? אני שואל אותו, רבי שמעון,
רגע, תשאל אותו, הוא כבר נפטר, לא תצליח לשאול אותו. אבל אני אומר, זה מה שהוא אומר. עכשיו, אתה לא מסכים איתו. בסדר, לגיטימי. אתה טועה, אבל זה לגיטימי. בסדר. עכשיו, עמדת אותה ממנו. זה בדיוק אותו דבר, כמו אותו אחד שאתה מתווכח איתו, שלא מקבל את הסמכות לקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שאין לו פייה כלפיך. אגב, הוא מוכיח את זה מהגמרות, וכולם משנה שזה הוכחות. ההלכה מניחה את זה. לא רק סימון שקול. שיש מחויבויות שלא קשורות לתורה. בלי סימון של התורה זה מחייב. עכשיו הוא שואל, על זה, כן.
הרב, גם אם יש משהו שהוא קדם לתורה, הוא קשור באופן בלתי אמצעי לאלוהים. ומעצם זה שקיבלנו תורה, ויש צו אלוקי שמחייב, אז גם אפשר
לא לצור. לא, 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 אין צו אלוקי שמחייב, לא.
בטח שיש.
אין שום צו שמחייב את זה. אין שום צו שמחייב.
יש, זה צו לא כתוב.
מה זה צו? צו לא כתוב. מאיפה הוא? אתה ממציא צווים ואז אתה מכניס את צו לא כתוב.
לא,
מה זה צו לא כתוב?
זה כמו ש... אם מישהו לא היה עושה, די לא מענישים אותו, היינו כועסים
עליו. למה? אתה מביא לי את ההשלכה.
לא, זה מקורם של כל הערכים.
אוקיי, בדיוק, שאלה מצוינת.
נו, אז אני אומר, אם יש אלוקים, הוא המקור של כל הדברים האלה, אז ברור שיש ערכים.
אז אני אומר, אבל בלי ציווי בתורה, בלי ציווי בתורה, יש מעמד משפטי לזכויות קנייניות. אם זה המקור, זה הקדוש ברוך הוא או לא, זה דיון אחר, יכול להיות שכן. אבל בלי הציווי בתורה, יש מעמד לזכויות קנייניות, זה מה שהוא טוען. עכשיו הוא שואל, על זה, למה צריך לתת לזה אם אין ציווי של התורה? ועל זה הוא עונה, בגלל שאם השכל מחייב, מה שמקיימים את התורה זה בגלל שהשכל מחייב את זה, אז אם השכל מחייב משהו אחר, גם אותו צריך לקיים. או במילים אחרות, מה שקובע את מה צריך לקיים זה בכלל לא התורה, זה השכל. וגם מה שהתורה, מה שהיא מצווה, מה שאני מקיים, זה בגלל שהשכל אומר שצריך לקיים את מה שהתורה מצווה. זאת אומרת, מה שאתה לא צריך להסביר לי שצריך לקיים את מה שהשכל אומר, כי התורה מצפה ממני לקיים את מה שהשכל אומר, זה עובד הפוך. אני צריך לקיים את מה שהתורה אומרת, כי השכל אומר שצריך לקיים את מה שהתורה אומרת. השכל הוא המדד העליון, לא התורה.
איך
את מה? זו אינטואיציה ראשונית, נקרא לזה ככה, בסדר? אם השכל שלך לא אומר את זה, אתה לא תציית. אבל הסיבה למה בני אדם מצייתים לתורה, זה בגלל שמבחינתם, השכל אומר שאם התורה מצווה צריך לציית. מי שלא מקבל את זה כמובן לא מציית.
שכל.
נכון?
זה לא, אין הבדל.
נקודת המוצא שנה.
זה אפשר להתבטח כאילו...
לא הבנתי. נקודת, בדיוק, מה שאמרתי קודם. כשאתה מדבר על שכל, אתה תמיד מצייר לעצמך שכל כאיזשהו טיעון. שאני מעלה טיעון, והמסקנה מוכחת על בסיס הטיעון, וזה מה שנקרא שהשכל אומר אותה. אבל הטיעון מבוסס בעצמו על הנחות יסוד. פעם שאלתי תלמידים, מה יותר נכון בגיאומטריה, האקסיומות או התיאורים? או משפטים? למשפטים יש הוכחה, לאקסיומות אין. מה יותר נכון?
מסתובב מה יותר נכון, אבל המשפטים הם נשענים על האקסיום, לא?
נכון.
נו.
זאת אומרת, שברור שהמשפטים לא יותר נכונים מהאקסיומות, כי מה זה הוכחה? הוכחה זה להעמיד את המשפטים על האקסיומות, נכון?
זאת אומרת,
שבסופו של דבר, כל הדברים שאתה חושב שהם נכונים, מכוח טיעון, מכוח הוכחה, מתחילים מדברים שלגביהם אתה יודע שהם נכונים אינטואיטיבית, בלי הוכחה. או במילים אחרות, בסוף בסוף, כל מה שאתה חושב שהוא נכון, מתחיל מאינטואיציה. יש לי אינטואיציה שזה נכון, זהו. ומי שאין לו את האינטואיציה הזאת, לעולם לא תצליח לשכנע אותו. כי האינטואיציה הזאת היא הבסיס להנחות היסוד שמהן אתה גוזר את המסקנה. אם הוא לא מקבל את הנחות היסוד, כי אין לו את האינטואיציה הזאת, הוא לא יקבל גם את המסקנה. זאת אומרת שכל טיעון שכלי מתחיל מעקרונות שאי אפשר לנמק אותם. מאינטואיציות. זהו. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהשכל מחייב לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה לא אומר שיש לי טיעון שמוכיח את זה. אתה שואל על בסיס מה? אין בסיס מה. כמו שאתה אמרת קודם. מי שמבין מה זה אלוקים, מבין שאם הוא מצווה צריך לקיים, למה? אני לא יודע לנסח את זה ולהוכיח את זה. זה הנחת יסוד, זה דבר ברור. מי שרואה את זה, אמור להבין את זה. יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה. אנחנו יודעים, אמרתי לך קודם. נכון, אז הם טועים, מה לעשות?
אבל הייתי אומר שהם לא מבינים בך מה זה אלוהים.
או, עכשיו באמת אני רוצה לומר משהו יותר חזק מזה באמת, וזה הצעד הבא. נדמה לי, מאיפה זה בא? הרי המושג אלוהים בתורה, משתמע בהרבה מקומות בתורה, פירושו דיינים. ונקרא בעל הבית אל האלוהים. אלוהים זה דיינים. כלומר, בתחילת סנהדרין, שלוש פעמים אלוהים, זה אומר 23 דיינים בבית דין. אוקיי? למה דיין נקרא אלוהים? כי מה שהדיין אומר, צריך לעשות. אלוהים זה גורם שיש לו סמכות פורמלי. שאם הוא אומר משהו, אני צריך לציין. זה נקרא אלוהים. אוקיי? כשאני אומר אני מאמין באלוהים, זה לא מספיק להגיד, אני מאמין באלוהים שברא את העולם, או שיש ישות כזאת שברא את העולם, או שנתנה תורה או משהו כזה. זה לא נקרא להאמין באלוהים. תוציא את עם ישראל מצרים. כל זה לא נקרא אלוהים. אלוהים פירושו שישנו גורם שמה שהוא אומר צריך לעשות. זה נקרא אלוהים. עכשיו, מי שמאמין בזה שיש אלוהים שברא את העולם, ושנתן תורה, ושהוציא את ישראל מצרים, ומה שאתם רוצים, אבל לא מאמין שמה שהוא מצווה צריך לקיים, הוא באמת לא מאמין באלוהים. מאמין במשהו אחר, לא יודע בדיוק מה, שברא את העולם, נתן תורה, והוציא אותנו למצרים. אמונה באלוהים, כשאתה מבין את המושג אלוהים, built in בתוך הדבר הזה, זה שגורם שמה שהוא אומר צריך לקיים. זה נקרא להאמין באלוהים. מי שלא מאמין בזה, כמו שאמרתם קודם, בעניין הזה אני גם מסכים, פשוט לא מאמין באלוהים, הוא מאמין בגורם אחר, שהוא לא אלוהים, משהו אחר. לכן, כשאתה שואל אותי, אתה אומר לי, אני מאמין באלוהים, אבל למה צריך לציית לו? אז אני אומר לך, אתה לא מאמין באלוהים. זה כמו להגיד, אני מאמין שלא מוסרי לרצוח, אבל למה באמת לא לרצוח? אם אתה שואל שאלה כזאת, אתה פשוט לא מבין מה זה נקרא לא מוסרי. לא מוסרי לרצוח, זה אומר לא לרצוח, שאסור לרצוח. אתה לא יכול להגיד, אני יודע שלא מוסרי לרצוח, אבל למה באמת לא לרצוח? זה אומר שאתה לא מבין את המושג מוסר, אתה לא באמת מקבל את המושג מוסר.
ואתה לא מבין את ההגדרה שלי. כולם, משום מה, כל המיליוני אנשים בעולם כן אומרים...
לא, מה זה קרה לא מבין?
ואני לא מקבל את משהו...
זה לא שאלה של מבין ולא מבין, זה סמנטיקה. תגדיר את זה. אל תקרא לו אלוהים, תקרא לו יקום פורקן, מה אכפת לי. אבל מה שאני קורא לו אלוהים, זה גורם כזה שאת מצוותיו צריך לקיים. מי שמאמין באלוהים שברא את העולם ולא שמצוותיו, הוא לא חושב שאת מצוותיו, הוא פשוט לא מאמין במה שאני קורא אלוהים, שקרא לו אלוהים, לא אכפת לי, אז אני אקרא לשלי מוישה. אבל הוא לא מאמין במה שאני קורא אלוהים. זה הכל. בסדר? לכן כשמישהו שואל אותי, בא אליי ואומר, אתה מאמין באלוהים, אבל למה? בסדר, אבל למה לקיים את מצוותיו? אני אומר לו, אתה כנראה לא מבין, כשאתה אומר את המושג, אתה מאמין באלוהים, אתה פשוט לא מבין מה זה אומר.
יש משפט הדוד, מה שאתה חושב שהאלוהים שאתה מצא את עצמך, זה לא אלוהים ש...
כן, באלוהים הזה גם אני לא מאמין.
כן, באלוהים הזה גם אני לא מאמין.
זאת אומרת, הטענה היא, יש סוגי דברים, אני לא יודע מה, כשנגיד, תחשבו על אברהם אבינו בעקידה. הקדוש ברוך הוא התגלה עליו, אומר לו, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלה הוא לעולה על אחד הערים. בסדר? אז הרבה שואלים, למה הוא ציית? מה זאת אומרת, למה הוא ציית? אולי זה שד מטעתע, אולי זה לא אלוקים, אלא לא יודע מה, איזושהי הזיה שעברה עכשיו, יש ראיות מצוינות לזה שזה הזיה. גם לוגית וגם מוסרית. לוגית, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אם אני הורג עכשיו את יצחק, איך תתקיים ההבטחה האלוקית? זה סתירה לוגית. ומוסרית, כמובן, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להרוג את הבן שלי? סתם, אני לא אוהב לך פה, סתם ככה. אז כל השיקולים מצביעים לכיוון, שבעצם המסקנה המתבקשת היא שזאת הזיה. נו, אז למה אברהם ציית? יש אגב מפרשים, ראיתי פעם שטוענים שאברהם נכשל בניסיון העקדה. הוא היה אמור לסרב.
נו,
כשהוא הצליח זה כישלון. טוב,
זה... אני לא יודע מה שזה...
עבור אותי.
זאת אומרת, אני לא יודע
את זה של כולם. מה, לא הבנתי?
אני לא אגיד את זה במקרה שלי, את זה כולם היה, זה לא נכון. תן לי את הדבר, תן לי את המפרש.
פרשים ספרדים כלשהם, יש מאמר של אבי רביצקי שמביא אותם, אני לא זוכר כזה.
אני שאלתי את השאלות על עצמי רבות, התשובה היחידה הכי מספקת שאני מצאתי זה שזו הייתה ידיעה על הכרתית, שמעל השכל, משהו ש...
זהו, אז אני לא קורא לזה על הכרתי אולי ולא מעל השכל, אבל אותו רעיון. תחשבו, דוגמה ששמעתי פעם מהחויזר של חב"ד, הוא בא... למדתי, כן, זה שחזר על השיחות של הרבי אחרי שבת.
כן.
אפשר לכתוב, רבי יצחק כהן. הוא התארח אצלנו בישיבה בירוחם, אני למדתי בישיבה בירוחם. אז הוא התארח אצלנו בישיבה בירוחם, אני ערכתי אותו, והוא נתן שם שיחה לחבר'ה, אמר להם, תשבו, בואו תקחו משל. שני אנשים, אחד פיקח ואחד עיוור, נכנסים לחדר, רואים שהוא מלא ברעיתים, מפוצץ ברעיתים. העיוור ממשש והשני רואה, אוקיי? פיקח לא ממש חכם, פיקח ממש רואה. עכשיו הם יושבים החוצה, הולכים החוצה, נועלים את הדלת, יושבים עם כיסא על הדלת. אין בחדר, אין כניסה, אין יציאה, אין חלונות, שום דבר, כן? יושבים על הדלת. אחרי שעה נכנס הפיקח לתוך החדר, הוא אומר, ינקל, אתה לא תאמין, חדר ריק, אין רעית אחד. וברל, זה לא יכול להיות. יש לי הוכחה לוגית. הרי נכנסנו קודם, החדר היה מפוצץ ברעיתים. אין שום כניסה לחדר חוץ מהדלת שעליה אנחנו עצמנו ישבנו. אף אחד לא עבר שם. בטח לא הוציאו רעיתים. אז ברור שהחדר מלא ברעיתים, מה שהיה להוכיח. אין, הוכחה לוגית.
נכון.
עכשיו, מה יעשה עם זה הפיקח?
מה הוא יעשה עם זה?
כן, יש לו הוכחה לוגית. גם הוא מקבל שיש פה הוכחה לוגית, נכון? האם הוא יחשוב שיש רעיתים בחדר או שאין?
כשהוא רואה את הרעיתים?
הוא רואה שאין.
כשהוא רואה... הוא ינסה קודם כל למצוא סיבה אולי איך שהוא...
לא מצא, אין,
אין,
מה?
אז הוא...
מה אדם סביר שימצא במצב כזה יגיד? יש רעיתים בחדר או אין רעיתים בחדר? ברור שאין, הוא רואה שאין. מה עם ההוכחה הלוגית? לא יודע, היה פה משהו, אין לי מושג. הרעיתים התעדו, מישהו יצר מחילה, לא יודע מה. אני רואה שאין רעיתים, אל תספר לי סיפורים, אוקיי? אבל העיוור מה יעשה עכשיו עם מה שהפיקח אומר לו? אם הוא עיוור מלידה למשל, אז הוא בכלל לא יודע מה זה נקרא לראות. טוב, אז החוש הזה שאתם קוראים לו ראייה, כנראה מבלבל אתכם, אבל יש לי הוכחה לוגית שזה לא נכון. לכן הוא לא יאמין, הוא ברור לו שהחדר מלא ברעיתים, נכון? זאת אומרת, יש פה איזה פלונטר שאי אפשר לגשר עליו, כי האחד לא יכול להסביר לשני למה הוא משוכנע שהוא צודק. הפיקח לא יכול להסביר לעיוור, שמע, אם אני רואה זה בטוח נכון, זה לא... אתה לא מבין מה זה ראייה, אבל אם היית מבין, היית מבין שאם אני רואה זה בטוח נכון.
בעצם זה גם כמו משוגע, לא?
מה?
גם משוגע.
מה זה?
על אותו משקל. אדם ש...
כן, זה כמו הסיפור של רב נחמן, אפרופו רב נחמן, כן, שכתבו על עצמם על היד, עם החיטה המשוגעת, כן? אנחנו שפויים. הנקודה היא שאצל אברהם אבינו, בעקדה, אברהם אבינו שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ואמר לו, קח את דינך, את יחידך, את אשר אהבת, ועלה הוא לעולה. יש לנו מלא הוכחות לוגיות שזה לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא. אבל הוא ראה, הוא פגש אותו. עכשיו, אני כמובן לא חוויתי אף פעם נבואה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא התגלה אליי בהבנותיי. אוקיי? אז כיוון שכך, אז אני יש לי כל מיני קושיות, אני העיוור במשחק הזה, כן? אני יש לי קושיות והוכחות לוגיות שזה לא יכול להיות, ואיך אברהם בכלל... שמע על הדבר הזה, למה הוא לא חשב שזה סתם פנטזיה או הזיה, משהו כזה. אבל אברהם אבינו לא משתכנע מכל הטיעונים האלה, כי הוא פגש והוא שמע את הקדוש ברוך הוא, וברור לו שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. קושיות מצוין, קושיות נהדרות, אין לו תשובה. אבל הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה. לכן הוא עשה את זה. ובמובן הזה זה אותו דבר גם כאן. יש לנו המון, יש לך המון קושיות מבחוץ, למה אני מקיים מצוות? בסדר, אז אלוקים ציווה, שכנעת אותי, היה מעמד הר סיני, אלוקים ברא את העולם, הוציא אותנו ממצרים, ציווה, הכל בסדר, התגלה בהר סיני. אבל למה אתם מצייתים? כי הוא אמר. אז מה אם הוא אמר? אז הוא אמר, עוד גזוק. אז מה אם הוא אמר? אתה לא יכול להסביר לבן אדם שלא מבין מה זה אלוהים, מבין אינטלקטואלית שיש מישהו שברא את העולם, והוציא אותנו ממצרים, לא משנה אם הוא מקבל או לא, אבל הוא מבין את התפיסה שלי. אבל כשאני אומר לו שיש גורם כזה, שמה שהוא אומר אני צריך לציית, כי הוא אלוהים, במובן המהותי, הוא לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלו. הוא עיוור לגבי הדבר הזה. את המושג הזה הוא לא קולט.
הרב, אז מה איתנו? שבעצם גם אנחנו בעולם לא התנבל.
רגע, שנייה. אז כיוון שכך, אז הוא לא מבין שמה שאני אומר לו, תשמע, אם אלוקים מצווה צריך לקיים, זה הגיוני. לא שזה לא הגיוני, זה לא מעל השכל, זה ההיגיון. רק אתה עיוור. אתה לא רואה, לא פגשת את זה אף פעם, את המושג הזה, לא חווית אותו, אתה לא יודע, זה הכל. אז אני לא מתרשם מההוכחות או האי-הוכחות שלו, כי מבחינתי, אלוהים זה מישהו שציווייו צריך לקיים. כשאני שואל את עצמי, למה לקיים את ציווייו של אלוהים, התשובה היא ככה. ככה, זה הכל. ככה, אבל לא, יש שני סוגי ככה. יש ככה במובן השרירותי. בא לי. שתם, אין לזה סיבה. אין לזה היגיון, אין סיבה. בא לי, החלטתי. ויש ככה, זה מובן מאליו, זה לא דורש הצדקות נוספות. זה ככה מסוג אחר. האקסיומות שלנו, שתשאל למה שני קווים מקבילים לא נפגשים. אקסיומה של הגיאומטריה. תשובה היא ככה. מה זה? למה? כי מי שמסתכל ורואה, אתה מבין, ששני מקבילים לא נפגשים.
אז יש לי יכולת לבוא ולהיפגש בדבר הזה.
מה זה להיפגש? אתה לא באמת יכול, כי לא הלכת עם שני מקבילים האלה עד הסוף.
כן, אני יכול להבין את ההיגיון.
בסדר. על להבין את ההיגיון הזה, זה בדיוק המפגש הבלתי אמצעי שעליו אני מדבר. וכשאני שואל למה לקיים מצוות, אין לזה תשובה. התשובה היא ככה. אבל זה לא ככה במובן שרירותי, כי בא לי. מה, אני הורג אותך כי בא לי, שנייה אחת. אלא זה ככה במובן שאם אתה מבין מה זה המושג אלוהים, אז ברור לך מאליו שאם הוא מצווה, צריך לציית. זה פשוט נובע ממושגו. זה כמו שמישהו שאין לו את התחושה המוסרית, כן, הוא לא מבין מה זה מוסר, הוא מנותק אצלו במוח האגף הזה, אוקיי? עכשיו אתה אומר, תשמע, אסור לרצוח, זה לא מוסרי, או אסור לגנוב, או צריך לעזור לזולת, הוא לא מבין מה אתה רוצה. אני מבין שיש לך קטגוריה כזאת שנקראת מוסר ואסור ומותר. בסדר, אבל למה לעשות את זה? הוא לא מבין שהמושג מוסר בעצמו הוא לא סתם קטגוריה ניטרלי. אוקיי, המוסר אומר שאסור לרצוח, שמותר לעשות את זה, שאסור לעשות את זה, אבל למה שאני אקיים את זה? מוסר זה קטגוריה טעונה, היא לא ניטרלית. אם הוא אומר משהו, זה גם אומר שאני צריך לפעול בצורה כזאת, או לא לפעול בצורה אחרת. אותו דבר זה הציות לאלוקים. הציות לאלוקים לא דורש הנמקות מחוצה לו. אם אני אביא הנמקה לזה, ההנמקה היא, עכשיו אני שואל למה היא? אבל תמיד אפשר לשאול, תמיד למה, נכון? אני מביא לך הנמקה, אני מנמק את עיקרון א' באמצעות עיקרון ב'. אוקיי, ועיקרון ב' למה הוא נכון? בגלל ג', וג' למה הוא נכון? בגלל ד', איפה תעצור?
אז למה אמרת?
שנייה אחת. אתה תעצור באותו מקום שהוא מובן מאליו, הוא לא דורש את הצדקה, נכון? אתה לא יכול להמשיך עם זה עד אינסוף. אז איפה אתה עוצר? אתה עוצר באותו מקום שהוא מובן מאליו, הוא לא דורש הצדקה. אבל זה ככה שהוא לא ככה במובן שרירותי, אלא זה ככה במובן של מובן מאליו, לא דורש הצדקה. אוקיי? אתה יכול שמישהו אחר לא מקבל את זה. מבחינתי, זה סוג של עיוורון. אני אולי לא אוכל להסביר לו למה אני צודק, אבל זה סוג של עיוורון, כמו שהפיקח לא יכול להסביר לעיוור למה הוא צודק. מה לעשות? אני לא יכול להסביר, הוא לא רואה את מה שאני רואה. אוקיי? אז החיפוש של השאלה, זה אני מסיים רגע, החיפוש של השאלה למה לקיים מצוות תמיד יסתיים בתשובה ככה. ככה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ומה שהוא ציווה צריך לקיים. ולכן אני אומר, זה קיום מצוות לא במובן שזה עושה טוב בעולם, לא במובן שאני אוהב אותו, ירא ממנו, לא יקום מדברים. לא, פשוט ככה, כי אלוהים כשהוא מצווה צריך לקיים. חוץ מזה, זה אולי גם עושה טובות, הכל בסדר, זה הכל נכון. אבל לא זאת הסיבה היסודית שבגללה אני מקיים. הסיבה היסודית שבגללה אני אמור לקיים, זה כי צו אלוקי הוא מחייב מעצם מאותו צו אלוקי. זהו, אין תשובה יותר טובה מזו, ואין תשובה אחרת מזו. כן.
אז כאילו, מה תגיד, למשל,
מישהו
שאין לו את
ההבנה
הזאת,
שהוא
יציאה הראשונה,
שהוא
יציאה?
אין לי מה להגיד. יש דרכים, הייתי אומר, ספרותיות, רטוריות, לנסות ולהכניס אותו לתוך התחושה הזאת, לנסות ולהראות לו את זה מהזווית שלי, ואז לפעמים אני יכול לשכנע אותו. אבל זה כמו בכל ויכוח. מה אתה עושה בויכוח שיוצאים מהנחות יסוד שונות? אז אנשים חושבים שמרימים ידיים, אבל זה לא נכון. אפשר לשכנע גם במצב כזה. כי אנשים חושבים שהכלי היחידי לשכנוע זה לוגיקה. אבל לא נכון, יש כלים, אוסף כלים שנקראים רטוריקה. רטוריקה זה לא שם נרדף לדמגוגיה. דמגוגיה זה הטיות.
רטוריקה זה כל המילים, לא?
דמגוגיה זה הטיות. רטוריקה זה אמצעי שכנוע שהם יותר קרובים לספרות מאשר ללוגיקה. זאת אומרת, אני מנסה לקחת אותך, להסתכל על הדברים מזווית אחרת, ופתאום אולי אתה תרגיש את מה שאני מרגיש ותבין שאני צודק. זה לא טיעון לוגי שאני אצליח לקחת אותך, כי ההנחות שלנו שונות, אני לא יכול באמצעות לוגיקה לשכנע אותך. אבל אני יכול להביא אותך לאמץ הנחות יסוד שאתה חושב שהן לא נכונות כרגע.
אתה למה אתה חושב שזה כאילו... כאילו לך זה ברור, כאילו אולי...
לא תמיד אני אצליח לשכנע, לפעמים אני לא אצליח, בסדר? אז לא.
על ידי רטוריקה אני יכול אולי לגרד משהו שכבר קיים, לעורר אותו.
מאיפה זה בא? זה תורה שלמה, אבל אני אגיד לכם את זה בקצרה. מאיפה אני מאמץ את האקסיומות שלי? עזוב את האחרים. איך אני מאמץ את האקסיומות שלי?
אקסיומה זה מה שאתה, זה ברור, זה מובן מאליו, לא?
בדיוק, יש לי איזושהי אינטואיציה כזאת, אני פשוט מתבונן בסוגיה, ואני מבין שזה נכון, אוקיי? זה לא, אין לי הנמקה לוגית, כי זה אקסיומה. אם אני אצליח להביא אותו להתבונן בסוגיה באותה צורה שאני מתבונן, אז יכול להיות שאני אצליח לשכנע אותו באקסיומה, כמו שאני משוכנע בעצמי. אז לא בכלים לוגיים, כמו שאני עצמי לא מגיע לאקסיומות בכלים לוגיים. אלא זה איזשהו סוג של התבוננות. נגיד, אני יכול לכתוב על זה ספר ולתאר לו מה המשמעות של אמונה באלוקים, או מה המשמעות של אי אמונה באלוקים, ואני אצליח לעשות את זה כל כך טוב שיכניס אותו לתוך האווירה, הוא פתאום יבין שהוא כן, הוא מקבל את האקסיומה הזאת. אולי, לא יודע. או שאני אצליח או שלא. אבל גם לגבי עצמי זה ככה. אם אני עצמי מאמץ את האקסיומות שלי, לא על ידי טיעונים לוגיים, אלא כי סוג של התבוננות, אינטואיציה, אם תרצו. אוקיי?
אבל באידיאל, שמעתי את זה גם הרמב״ם, אבל איך אומר זה שכל צבא יש לה סיבה ויש לה פירוש, והיא ניתנת לתפיסה על ידי המוח שלנו. כמו אני אומר, מצווה שאנחנו יודעים שקשה לנו לתפוס אותם עוד פרדומה, וגם אותה אומרים שמשה אדם מהי. אז אולי בסדר, אנחנו כולם יכולים להגיע לזה, אנחנו שואפים להגיע לזה לפחות, לא?
לא יודע, תשאל את עצמך אם אתה שואף או לא.
אתה לא, אני שואל אותך.
אני לא.
אתה לא שואף להגיע להכרה, אתה אמרת שאנחנו
להגיע. אני לא חושב שאפשר. להבין את כל המשמעות
למצווה. להבין, אין לכם מצווה שאתה לא יכול להבין את המשמעות שלה. הרמב"ם כותב את זה, הרב שקירה את זה שהרמב"ם כותב את זה.
מה, להגיע למה?
לא השתכנעתי.
זה, לא, עד שאתם די מכיר את זה.
ברור, הרמב"ם יש לו טעמי המצוות, חלק ג' של מורה נבוכים, כולו מוקדש לזה.
נכון.
הוא מאוד לא משכנע.
הרב, שאלה שמאוד מעניינת ישו, אנחנו מחד, כל פעם, אני יודע שאתה תוקף את הוויכוח הזה בטח 100 פעמים, 100 זוגות שנים. זה החוזר עצמו שיש תעיונות חדשות.
מה?
את השיחה הזאת עכשיו.